עכשיו ב-103 FM. ספורט עם רון קופמן ויוני הללי. וערב טוב, מעניין עוד כמה ניסים צפויים לנו בקמפיין של קדם משחקי יורו 2024, אבל בינתיים יש לנו אשראי בלתי מוגבל. אתמול ניצחון על בלרוס 1-0, שער של קניקובסקי דקה 93, ואנחנו עם 3 נקודות, כי אם זה היה רק טקו אפשר היה לסגור את הקמפיין אתמול. אהלן יוני.
אהלן, אהלן.
אז זה המצב. תשמע, אני סופר פה בשישה משחקים את כמות הניסים, הם לא מעטים. בלרוס בחוץ.
כן, אבל אתה אמרת לא להתעסק עם מי שלא נמצא, וזהבי זה כבר לא רלוונטי.
לא, 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 ללא שום קשר, ללא שום קשר.
עד 14 ניסיונות, כל 14 ניסיונות לשער, ליבות לשער, יש גול אחד. זה סטטיסטיקה שלא אני הבאתי, זה סטטיסטיקה שהביאו מההתאחדות. וזה משהו שהוא בלתי נסבל, ויש לך חלוצים כמו זהבי ואצילי ו...
אצילי...
עזוב, לא משנה. לא, אני לא משנה את הסיבות עכשיו, נו, עזוב.
מה זאת אומרת לא משנה את הסיבות?
אני אומר, אם לא היו מכריחים את אצילי לעלות לרגל, לבקש סליחה, להתנצל, להגיד איזה משפט,
זה היה במסגרת הליך משפטי, אני מזכיר לך.
היה בהליך משמעתי, לא משפטי.
אם זה לא היה נגמר במשמעתי, והיו אומרים לשדולה שעתרה נגד הכללתו בנבחרת, שזה היה מגיע לבית משפט,
לא יודע, אתה לא יודע, אני לא יודע, אתה לא יודע. לא, אני לא יודע, אם היה מגיע לבית משפט, לא צריך שום שדולות, יש חוקרים, יש פרקליטות, יודעים לעשות את העבודה, עובדה שלא עשו את זה. אבל עזוב, למה אתה חורג לזה? זהבי, צריך להיות בנבחרת? החלוץ הכי טוב בישראל, צריך להיות?
אם הוא מקבל עליו את התנאים של זה, כן, בטח.
כן, בסדר, אם הוא מקבל עליו את התנאים, בסדר, אם הוא מקבל, עזוב אותי, נו, אני מדבר איתך תיאורטית עכשיו, לא מעשית. מעשית, יתקבל, לא יקבל, יעלו אליו, ידברו איתו, יבקשו סליחה, זהו, אתה יודע,
מי יבקש סליחה?
זהבי, רוצים שהוא יבקש סליחה ויחזור לי לגור בחדר אחר. לא, אני לא צריך סליחות, אני בכלל לא חושב שזהבי צריך לבקש סליחה.
הוא לא חייב לבקש סליחה מאף אחד.
אני חושב שהוא היה לזה מיליון פתרונות, אף אחד מהם, לא אלון חזן ולא יוסי בניון, לא ימצאו. אחד מהם, אחד מהמיליון פתרונות שהיו, הם לא ימצאו אותו, כדי לתת להם סולם ענק.
איזה פתרון היה?
איזה פתרון? תזמין מספר איסוגי לנבחרת.
לא, 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 זה לא.
לא, 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 לא,
שחקנים, שחקנים בנבחרת, אמרו את דעתם, גם אם תביא 45 שחקנים או 145 שחקנים.
כן, אוקיי, שחקנים בנבחרת, ההורים והתומים של השכל וההיגיון. זה השחקנים בנבחרת.
אנחנו ההורים והתומים.
לא, אבל גם הם לא.
מה זה, אבל או שאתה נבחרת וכולם שווים, או שאתה לא, אם אתה רוצה קסטות, אז לא יהיה.
יש גם בנבחרת שחקנים שהם לא כולם שווים גם היום, ויש גם ברדיו שלך שדרנים שהם לא שווים, ויש גם בטלוויזיה שלך שדרנים שהם לא שווים, אותו דבר בדיוק.
ממש לא.
אותו דבר.
ממש לא. אנחנו לא קבוצת ספורט, אוקיי?
אנחנו קבוצה אחרת.
אנחנו לא קבוצה של כלום, אנחנו מאחרים, וגם זה לא תמיד.
אוקיי.
מנור סולומון לא רואה את עצמו פחות כוכב עכשיו מזהבי, שהוא משחק ב...
הוא יכול לאכול עוד שק תפוח אדמה כדי להיות זהבי.
אז הוא שמע אותך ואומר, זה המצב, ככה אני חושב.
אוקיי, בסדר.
אתה מבין? עורך ומפיק שר פלסנר, אחראי לשידור ברדיו 103, שקד וולפין. ברדיו צפון, בעבר 4.5, גל אשל, ערוכים בדיגיטל, דוד זבולוני, מיכל קדוש ואיתי ניקסון. אנחנו משודרים בכל המדיה, גם באפליקציית חמל, שידור ישיר בפיד ספורט. שלומי ברזל, ראש אגף ההסברה וההסתרה בהתאחדות לכדורגל. אהלן, ערב טוב.
ערב מצוין.
איך הרגשת בדקה ה-92 אתמול?
שלוש, לא?
92.
אני לא חושב שהרגשתי קוף, אני אומר לך את האמת, אני ישבתי בשורה אחרת, נסקתי מהחבר'ה בנבחרת, עליתי לאיזה שורה שיש לה חשיבות מיסטית בעיניי, ואני פשוט...
מה זה השורה הזאת שיש לך חשיבות מיסטית?
עזוב, תתן לי, זה כל עוד זה עובד אני לא אגלה.
אוקיי.
אבל אמרתי, לא היה שום מועד שאני לא התנפלתי.
לא, כי אם השורה הזאת תשפיע גם על ההכנסות שלי, אני גם יושב בשורה הזו.
כשאני אגלה לך, אתה לא תאמין איזה שורה הזאת, אבל אני אגיד לך לגלות לך. סוף
הקמפיין. אבל שלומי, תכלס, זה לא נראה טוב, אל תגיד לי איכות וכל השטויות האלה. אתה יודע, התמודדנו אתמול, וגם במשחק החוץ בהונגריה, עם נבחרת שמדורגת 49 מתוך 53 פדרציות שחברות בוופה, ובאמת, סוג של נס, כמו שכתב לי אלי סער, בגלל שתקעו בשופר וקניקובסקי שומר מסורת, אז הלך לו.
תראה, כשדיברתי איתכם מהונגריה, אמרתי לך, כל מה שאנחנו רוצים זה 6 נקודות מבלרוס ואנדורה, אוקיי? עכשיו, אנחנו... אתה שואל אותי, כרגע אנחנו נצטרך לדעת להרוג משחקים מוקדם יותר. זה כל הסיפור.
אבל אנחנו בינתיים לא יודעים.
נכון? אמרתי, נצטרך לדעת להרוג משחקים יותר מהר. אנחנו יותר איכותיים מהונגריה, אתה יודע, מבולגריה, מבלרוס, סליחה. פער השערים, אתה שואל אותי, בסיטואציה נורמלית בינינו לבין בלרוס במשחק, הוא 2 שערים פלוס, אוקיי? לישראל. ואז צריך לחשוב, למה אנחנו, למרות שאנחנו מגיעים למצבים, לא מצליחים. זה לא מתקשר בשום צורה לדיון הקודם שלכם, כי זה לא רלוונטי בין אם ננצח 4...
מקשיב רגע, בדיוק, שלומי. לא רלוונטי. קודם כל, שלומי, אני רוצה להבדיל אותי מהקוף, אני לא שותף בכלל למזל וזה. אנחנו היינו פעם נבחרת שטובה במשחקי אימון, אז באו בטענות שבמאני טיים אנחנו זה. אחרי זה היינו נבחרת שחוטפת גולים במצבים נערכים, אז אנחנו לא נבחרת. אחרי זה היינו נבחרת, הייתי בכל הנבחרות אלו, שמקבלות גול בדקות ההכרעה ולא יודעות להרוג. אנחנו עכשיו, כן, עם נבחרת צעירה, עם שחקנים צעירים, שמגיעים למצבים ועושים בו מכנסיים רגע לפני שהם צריכים להכריע, זה יבוא. הנבחרת שיחקה אתמול בסדר, בלרוס, באה, שיחקה כדי, אין לה מה להפסיד, אז היא תקפה והביכה אותנו, והיה לנו את גלאזר במקום. עזוב, התוצאה מצוינת, זה לא מעניין אותי מובקה, העיקר 3 נקודות. צריך להגיד שפו ענק, אני לא מבין למה אנחנו צריכים להסביר את הניצחון בדקה 93.
כי אתה מבין כדורגל, סיכרת המון שנים, אני אומר עוד, יש גם עוד דבר, כשנבחרת משחקת, הנבחרת הנוכחית, משחקת ויוזמת המון המון התקפות, היא תשלם מחירים, אתה יודע, אותי זה לא מקט אתמול, אותי אתמול, אם היית אומר לי שאני נצח 3-1, לא היה מטריד אותי שספקתי משחק 20 ברציפות. אני לא מייצג את אלון חזן מבן עיון. זה לא מטריד אותי, כי כשאני לוקח כל כך הרבה...
אני אמרתי את זה אתמול בשידור, שהספגו וננצח 2-1, מה אכפת לי?
נכון, אז זה בגמור, אז זה בסדר. אני כן מאוד שמח, כמו שאמרת...
אגב, דקה 92-3, זה בתוך המשחק, נכון? אם אני זוכר נכון.
כן,
יפה, זה
הכל. אני כן שמח על זה שגם אתה מזהה שיש פה משהו, כאילו, תראה, זה חלק בעיניי, חלק מה-DNA שמגיע גם מהנבחרות הצעירות, הנוער, הצעירה, שלא מבטרים יותר, אוקיי? אנחנו עשינו את זה נגד אלבניה בליגת האומות, תאי בריבו, אם אתם זוכרים, דקה אחרונה, בלרוס, אוסקר גלוך, 2-1, כדור מהקרל, וגם אתמול. אז כמו שאתה אומר, זה כבר כנראה פחות...
זה מזל... חלק מהמשחק, מכבי חיפה עלתה לליגת אלופות מגול של פיירו בדקה 200, מה זה משנה? זה חלק מהמשחק, אבל אני רוצה לשאול אותך משהו, תראה, בכל זאת, אני רוצה ככה, אתה יודע, להתעכב על העניין הזה של... חלוץ. עכשיו בוא נגיד, עזוב את זהבי, יוצאנו אותו מהמשוואה, בסדר? מה עם דין דוד? למה הוא עובר סדרת חינוך? למה הוא לא יכול לבוא לידי ביטוי? למה הדברים האלה, אתה יודע, צריכים לעורר שאלה אחרי שאלה אחרי שאלה כל פעם מחדש?
כי לכל אחד במדינת ישראל יש תפיסת עולם אחרת, וכל אחד חושב שהשחקן הזה היה צריך לפתוח, והשחקן אחר היה צריך לפתוח. דין דוד בסגל של נבחרת ישראל, במשחק הזה, בשני המשחקים האלה ספציפית, אלון בסופו של דבר בסיטואציה שהתפתחה, לא השתמש בו, אוקיי? הוא חשב למשל, אני מעריך אתמול, שדור טורג'מן שנכנס עם היכולות האישיות שלו, יכול לבלגן קצת יותר דהגנה של בלרוס, זה עבד לו מצוין, תסתכלו על הדקות האחרונות של דור טורג'מן. היו אחרים שחשבו אגב, ובסדר, דין דוד יכול היה לפתוח, טייבה ריבו היה יכול לפתוח, זה בסדר גמור, יוני, זה נבחרת, זה הרבה יותר קשה, הרבה יותר קשה. זה נכון שבקבוצה אתה מקבל יותר הזדמנויות כי יש יותר משחקים, גם במכבי חיפה, אם אני זוכר נכון, דין דוד לא פתח בכל המשחקים, אוקיי? אבל שם, אחרי שבוע, יש לך משחק, וישר אפשר להיכנס להרכב, ודברים קורים, זה הסבר היחיד. אם הוא נמצא, תראה, הסבר נורא פשוט, יוני, כל שחקן שנמצא מתאים לסגל של ה-24 שחקנים, ותכף נדבר על גבי קלינקובסקי, שבכלל לא נמצא מתאים לסגל הזה של ה-24 שחקנים, והיה בסגל הרחב, אוקיי? אבל כל אחד שנמצא בסגל הזה הוא פוטנציאל להיות בשלב כזה או אחר במשחק. אין פה איזה משהו חס וחלילה אישי.
שלומי, אבל אני...
בטח לא סדרת חינוך.
אני פשוט מביט על המשחקים שנותרו.
לא קל.
לשלוש הנבחרות, אתה יודע, ואתה משתמש לי כל הזמן במדד האיכות, שהוא לא רלוונטי לסוגיה.
אוקיי.
כי באמת, אנחנו נמצאים במצוקה יותר מדי זמן במשחק, ועכשיו צריך להביא ארבע נקודות כמינימום, משוויץ וקוסובו בחלון הבא.
לא, אני לא יודע איך אתה מגיע לחישובים האלה, אבל בסדר, לא משנה.
תעשה לי את העד שלך.
לא, אתה, אפשר לשחק עם המתמטיקה איך שרוצים, אוקיי? סתם דוגמה. תראה, ההפרש כרגע בינינו לבין שוויץ הוא שלוש נקודות, בסדר? נניח רגע, שאנחנו מנצחים את שוויץ ובלומפילד, אוקיי, אנחנו כבר שוויון נקודות, אבל עזוב, אני חושב ש-20 נקודות יספיקו כדי לעלות.
19 יספיקו.
אז אני אומר עוד פעם, יוני...
תיאורטית, אני עשיתי, ישבתי היום...
איך זה? למה אתה חושב שאתה תנצח את שוויץ?
לי ברור שאני צריך לנצח את רומניה וטדי, אוקיי? זה ברור.
רומניה וקוסובו, אתה צריך לנצח את שניהם.
כן, רומניה וקוסובו אני צריך לנצח, את אנדורה גם אני צריך לנצח, זה עוד 9.
נכון, זה 9 נקודות, יש לך 11, זה 20.
הגעת ל-20.
20 אתה במקום שני.
אני לא, תראה, קוף, בוא ניקח רגע, לרומניה יש בסבב הקרוב שני משחקים, בלרוס ואנדורה, אוקיי?
6 נקודות.
אני מניח שהם בונים על 6 נקודות, בסדר, אבל מה שראית, בלרוסים זה לא טיול בפארק, לא בטוח שיהיה להם כזה קל, אבל נניח שהם לוקחים את 6 נקודות, אוקיי?
נכון.
הם מקבלים את שוויץ במחזור האחרון אצלם.
נכון.
שהיא כבר כנראה תהיה ראש בית עד אז.
אני לא יודע, אמרתי אותה, לכן אני חושב את המשחק שלנו נגד שוויץ, שאגב היום הגענו ל-20 אלף כרטיסים שנמכרו אליו כבר, אוקיי, ואני מניח שאחרי אחד כבר לא יהיו כרטיסים.
זה יהיה סולד אאוט, נו מה, אם אתה נגד בלרוס היית סולד אאוט.
אני אומר, אני חושב שהמטרה שלנו היא לסבך עד כמה שיותר את שוויץ, כדי ששוויץ לא תוכל לבוא למחזור האחרון שהיא מטיילת.
אבל שוב, אני לא רואה אותך מסבך אותה, אני חושב שהיא נבחרת יותר טובה, הכי טובה בבית.
אם תשאל אותי מה המשחק הכי גרוע שלנו ומה המשחק הכי טוב של שוויץ עד עכשיו בבית, זה המפגש בינינו. בשוויץ, אוקיי, הם נזכו את הלכם
בשפט.
נגיד, למה המשחק בעצם, המשחק הבא הוא לא בחיפה, בסמי אופר?
רגע, למה אתה חושב שזה ישתנה, שלומי?
מה?
יחסי הכוחות, האיכות והמדדים.
אני חושב שאנחנו יותר טובים היום. עוד פעם, אני לא יודע לשוויץ אני אפגוש, אני חייב להגיד בכנות, אבל במשחקים האחרונים, שוויץ הייתה רחוקה מאוד מלהרשים, אתה יודע, אם בישראל, ישראל הייתה מסיימת המחצית הראשונה ב-0-0 עם אנדורה, היו כבר זעקות שבר. אתמול שוויץ סיימה ב-0-0
אתה סיימת עם בלרוס, סיימת בלרוס ב-0-0, במחצית, שהיית יכול לחטוף בה, אתה יודע מה, לא הרבה, שער אחד מתוך ה...
אבל נכון, וגם הייתי יכול לתת שלוש...
נכון, נכון, הוא גם לתת.
לא, אבל אתה יודע, אתה מסתכל, אתה אומר לי...
ראינו את אותו משחק, אני מסכים איתך, קופמן, הכל בסדר, ראינו את אותו משחק.
אני קורא לזה נס, באמת. שם, כן, שם. כן, כן, מה לעשות?
בכל פרמטר עלית עליהם, עזוב נס, עזוב, אני מסכים כך...
איזה פרמטר, מה, אל דבר איתי על פרמטרים.
בשני משחקים לקחת מהם 6 נקודות, איזה נס.
תקשיב. בכל פרמטר עלית עליהם, ביטות למסגרת, מה שאתה רוצה, הכל, החזקת כדור, הכל. בסוף אני מסכים לך שהם מפקיעים שער בדקה ה-92, כן, גם אלמנטים מיסטיים נכנסים לתעולה.
אז אמרנו למיסטיקה.
לא, אבל אני אומר, זה בסדר, אתה יכול להגיד...
מתי מצרפים רב לנבחרת ומיסטיקנים? אורי גלר כזה?
אתה לא מבין כמה רבנים יש לנו בנבחרת.
בוא נה, הדליפו לי אבל את השורה שלך, כן?
איזה שורה?
שורה 13, כיסא 13, יציע 13.
תמשיך עם זה, שטויות, הכל טוב, עזוב.
אז אם זה יופי, זה שטויות. תגיד לי רגע, שאלה, שאלה אחרת, למה המשחק הבא לא בסמי אופר? הצדיון הרבה יותר גועש, הרבה יותר סגור.
אבל המשחקים, רגע, שאנחנו התחלנו, עוד לפני שהתחלנו את המשחקים, נקבעו שני הצדיונים, 3 משחקים בבלומפילד, 2 בטדי, כשרצינו לבדוק את האפשרות של שני משחקים בסמי אופר, לגבי משחקים ספציפיים, באחד התאריכים סמי אופר לא היה פנוי. אני מכיר את התיאוריה שמסתובבת באזור הכרמל, בסדר, לא רלוונטי.
לא, לא, זה לא תיאוריה.
לא אמרתי אתה, אני אומר.
זה לא תיאוריה, אבל אתה יודע, זה מוזר, זה האצטדיון הכי מתקדם, הכי מבחינת אקוסטיקה, הכי טוב.
יוני, בליגת האומות שיחקנו שם נגד איסלנד, הכל היה מצוין, היה נהדר. באמת היה נהדר. לא חזר חלילה.
שלומי, מה קורה בצעירה אחרי ה-0-1 אתמול לבולגריה? אתה יודע, זה בסך הכל, בוא נאמר, רצינו, אני לא הכרתי את הבולגרים, רצינו לנצח שם, כדי באמת להשתלב בצמרת של הבית, יש בית קשה מאוד.
כן, אז תראה, אני לוקח בחשבון שגם כשגיא החליף את אלון, נדמה לי שהיה שם איזה הפסד מביך ללטביה במשחק הראשון, אז מי שמכיר את גיא יודע שגיא הוא מאמן יותר שיטתי, שהוא צריך את השחקנים שלו קצת יותר זמן, הוא בונה נבחרת חדשה בעצם. חלק גדול מהשחקנים שאנחנו זוכרים אותם מהיורו האחרון, סיימו שנתון, כבר לא בנבחרת הזאת, עלו שחקנים מהנוער, להערכתי זה ייקח קצת זמן, ויכול שבולגריה יותר טובה מה שחשבנו. ממש ככה.
אז מה זה קורה? זאת אומרת, יש לנו את גרמניה?
גרמניה, פולין, קוסובו, בית ארוך, כן. בית ארוך. יש לנו שני משחקים בחודש הבא, בישראל, נגד אסטוניה ונגד גרמניה. במשחק מול גרמניה אנחנו ניפרד מהמנהל המיתולוגי של הנבחרת, אלי רוזן, טקס מאוד יפה. ושם צריך להביא נקודות במשחקים האלה, אין ספק. גיא לא הסתיר את התקווה שלו, התקווה שלו היא לעשות פעם נוספת שנייה בזיפות ההפלה לטורניר היורו. זה משהו שאף נבחרת צעירה שלנו לא עשתה עד עכשיו.
טוב, מה אני אגיד לך, לפני החג לא נריב על כן ניסים, לא ניסים, מיסטיקה, כל השטויות, הכל חוץ מכדורגל. בסדר.
שנה טובה.
שנה טובה.
תודה.
נדב צציפר, ידיעות אחרונות וויינט.
אהלן, ערב טוב.
מה אומרים בנבחרת על התופעה המיסטית?
לא נראה לי שמתעסקים בקטע המיסטי, אתה יודע, אתמול היה תקיעות שופר, והיה גם ביקניקוסקי שהוא כאילו הילד הדתי שהפקיע את השער וזה, ואפשר לייצר מזה סיפורים והכל טוב ויפה.
מה רע בזה? לא הבנתי, לא, למה אתה זורם עם קוף, האנטי דתי הזה, האנטי יהודי הזה, לא קשור, למיסטיקה, לדעת, אתה מנסה להרבב את זה, אומר לך קניקובסקי שהוא שומר זה, ואולי בגלל זה הייתה איזה קרמה חיובית.
לא, אני לא מתחזל, אני ההפך, אני הכי מתחבר.
לא, אני יודע שאתה, אני יודע, אתה היית מניח תפילים במטוס.
אתה לא שומע כי אתה דימנטי, כבר הזכרתי את הניסה.
כן, אני יכול להיות שאני דימנטי, אבל אני שומע את הקולות
שיוצאים לך. אבל ציינתי כבר שאלי כתב לי מיד עם הגול. אז את הקטע הזה שהשופר וקניקובסקי שהוא מסורתי וכל
הדברים.
אבל אני מתעלם מזה, אני רוצה להתייחס לעובדות. תבין, פעמיים ניצחנו.
אם רוצה לשמור עובדות, את אלבניה ניצחת בדקה 91.
כן.
את בלרוס בברטופס ניצחת בדקה 91.
נכון.
ואת זה ניצחת בדקה, לא יודע, 93. אתה לא יכול לדבר כל מיני רק על ניסים, כי בוא, אם היה כל כך הרבה ניסים... בוא נגיד שבורא עולם...
לא, אבל אני לא הבנתי, צנצי, 93 זה לא זמן המשחק, זה שרקו לסיום
ואחרי זה? לא, נהפוך הוא, אז אני אומר, תמיד, תראה, תמיד...
מה ההבדל בין 87 ל-80 ל-93?
אבל איך נראית בין לבין?
אני יכול להגיד לכם ששינו זוארץ היום, כאנקדוטה, הייתה היום הרמת כוסית של כל החבר'ה של ההתאחדות, ונבחר את זה, והיה מי שראה אתמול, שאת הפרסומת היה, שתהיה לכם שנה מתוקה, כמו שער בדקה ה-90, וזה בדיוק מה שהיה אתמול, זה היה כאילו הסלוגן בכל האצטדיון.
זה לא כן הגיע.
הוא פנה לרונית מהשיווק, הוא אומר, תגידי, למה לא כתבתי שיהיה לכם שנה טובה כמו 3-0 במחצית? אבל תראה, בסופו של דבר, בוא נדבר על אופי אולי. בוא נדבר על אופי.
אני לא מקבל את ה...
למה לבוא ולהגיד...
אני לא חושב שהאופי של הבלרוסים היה נחות אתמול.
לא, לא,
זה אומר, האופי שלנו היה בלרוסים.
תקשיבו,
אני האופי של הנבחרת הביא את הניצחון בדקה 93.
אופי, אופי, כל השטויות האלה, זה לא פרמטר בכלל.
אז דקה 93 זה לא פרמטר, אופי זה לא פרמטר, מיסטיקה זה לא פרמטר, אמונה זה לא פרמטר.
מה קשור לכדור של קניקובסקי? אז אני שואל אותך, תסביר לי את הקשר בין אופי לכדור שבועט קניקובסקי, פוגע בגב או כתף של שחקן, משנה כיוון. מה האופי פה?
אופי שובעת לשער בדקה 93 כדי להשיג
הכרעה,
לא הרים ידיים, זה לא אופי?
לא הרים ידיים, הבנתי.
קודם כל נתחיל בזה שאלון חזן, את הרבע שעה האחרונה הוא ניהל מצוין, כי הוא גם הכניס את קניקובסקי כמגן, ושם שני חלוצים, זאת אומרת, הוא אמר, אימר על הכל זה ניהול משחק, דבר ראשון. דבר שני, בוא, במקום להתחיל להעיף כדורים ולנסות שמישהו ינגח בטעות, מה שבדרך כלל אוהב הנבחרות ישראל, הם ניסו עדיין להניע כדור, פעם אחת מישהו יגביע שם כדור, אלון חזן הרג אותו. הם כל הזמן הניעו כדור, וגבי קניקובסקי, שבא מגל שלישי אפילו, כי הוא בא כמגן, שם קול גדול, מה זה לא אופי? אתה מבין, אתה, קוף, אתה כל החיים שחקת עלינו, כאילו עלינו, אלה שכאילו עוד מאמינים בכדורגל הישראלי, לא שיש במה להאמין עד השנה האחרונה, אבל האמנו בכדורגל הישראלי, תמיד אמרת, אין, תראה, תמיד אנחנו מקבלים את הגולים בדקה 93 ו-90, אז הנה, עכשיו יש לך כושר גופני טוב, והנה עכשיו אתה שם את הגול עם הדקה 93, אז אתה משייך את זה לבורא עולם.
לא, אני לא משייך לבורא עולם, ממש לא.
לא, בגלל שזה בורא עולם.
לא כל הניסים זה בורא עולם, אתה יודע.
כל הניסים זה בורא עולם.
ממש
לא. ובמקרה הזה, אני רוצה להאמין שבורא עולם מתעסק בדברים יותר גדולים מאשר
בגול
שנבחרת.
זה בטוח.
אני דבר אחד יותר מדאיג אותי, אתה יודע מה יותר מדאיג אותי, באמת, להמשך, דיבר לפני רגע שלומי, יש לנו שורה של משחקים מאוד מאוד מורכבים, ואם אנחנו רוצים תמיד זה... אתה יודע, וייסמן פותח בהרכב, הוא לא משחק בקבוצה שלו, בריבו לא משחק, טורג'מן לא משחק, ספורי לא משחק, גדי קינדה בכושר טוב, דין דוד בכושר לא רע, שניהם על הספסל. אני לא מבין את הדבר הזה, באמת, באמת.
אבל יוני, מי כמוך מכיר.
לא, אני לא מבין למה שון וייסמן פותח. לא, אבל
אתה יודע מה, אנחנו נתן אתמול דוגמה. אתה יודע, שלמה שרף למשל, שהוא היה, אתה יודע, היה חיית נבחרת. תמיד, הוא אומר, אני הייתה תקופה, במשחק נגד ספרד, אתה סיכרת אותו שהוא, שאלון חזן בעט מ-30 מטר ושם
כל
הדגולים הכי גדולים. אז הוא אומר שבתקופה ההיא הוא היה בווטפורד, הוא לא שיחק חודש ומשהו כבר, הוא לא צריך בכלל כדורגל, והזימן אותו שלמה, אמר לו, בוא, אתה תהיה מגן ימני, והוא שם, לפעמים אתה מגיע, יוני, נבחרת, לפעמים בפרק זמן נתון, אתה בא למשחק, לאימון, ופתאום אתה רואה את הבן אדם הזה, נגיד,
כן, אני...
בנגד רומניה, אגב, הוא היה טוב.
רגע, אז וייסמן לא...
אבל אתה אומר, בוא נעשה הבן אדם הזה, יכול לעשות לי משהו.
אבל תקשיב, יש לך על הספס... אני אומר, וייסמן, זה... שלמה עשה את זה כי לא היה לו אלטרנטיבה של מישהו, אתה יודע, הרבה יותר טוב או פחות חלוד ממנו. פה יש לך שני... מה, דין דוד זה משהו שאתה מזלזל בו, משחק באלופה?
לא מאמינים בו מספיק, יוני. לא מאמינים בו מספיק.
חבל, חבל שמאמינים
בו וייסמן. אני לא יודע, אני מסתכל על מה שיש. אני מסתכל על מה שיש.
דין דוד יש.
אם הוא בהרכב או לא בהרכב. אם הוא לא בהרכב...
אז הוא לא שווה.
לא שווה, אני אמרתי לך שהוא לא שווה. הצוות המקצועי חושב שזה לא מתאים.
בסדר, ואני חושב שהצוות המקצועי טועה.
אבל הם אנשי מקצוע ואתה לא.
יש לי הפתעות בשבילך. מה זה הם, מה זה, כדורגל זה...
אז לך, תאמן את הנבחרת.
לא, לא, זה לא המקצוע שלי.
יוני, אבל בכניסה של ספור... תקשיב, הם עשו שינויים, הכניסו את גניקובסקי, את ספורי וטי בריבו. עכשיו עוד פעם, לא שכל אחד מהם היה זה משהו כזה.
אף אחד מהם לא משחק, דקה.
נכון, והם עשו את השינוי.
שמע, זה...
כי גם ספורי הם על השאר, וגם גניקובסקי שם את הגול, וגם טי בריבו עושה בלגן שם.
אז בסדר, אתה יודע, לפעמים גם תרנגול עיוור תופס גרגיר, אבל לא צריך לסמוך על זה. לא צריך לסמוך על זה.
בינתיים אנחנו רק סומכים על תרנגולים עיוורים.
כן,
זה זה. אני
חושש, יוני, מהחלון הבא, שהחלון הבא זה בעוד חודש בדיוק, כן? שלך יש שוויץ בבית וקוסובה בחוץ, ואתה נקודה מרומניה, מי משחקת, ולרומניה יש את אנדורה ובלרוס. זאת אומרת, סתם באופן עקרוני, אתה חייב לנצח
אתה
או
צריך,
את קוסובו או את
שוויץ,
חייב.
את קוסובו אתה תנצח, ועם שוויץ
אני
בבית...
אני לא בטוח בכלל, בכלל.
עם שוויץ בבית, אם תביא 4 נקודות, ההכרעה תעבור למייצ'אפ עם רומניה.
הנה, בוא
נמודיע לך, משהו
מבית 4 נקודות עלית. סכום אני אומר.
נכון.
4 נקודות עלית, ואתה לא מביא 4.
לכן אני אומר, 19 נקודות יספיקו לנו.
19 נקודות, גם אני מסכים. אני חושב שהרומנים יעשו בסוף 18,
ואתה תעשה 19. אנחנו טובים רק בחשבון.
למה? לא היינו טובים בנבחרת? במונדיאלית או לא היינו טובים?
אני לא יודע, זה לא קשור.
לא היינו טובים, מה אתה מזלזל? מה אתה מגמד? חוקקת בחשבון, יש לנו דור אדיר עכשיו.
תקשיב.
אבל קוף, תקשיב.
53 שנה אתם למדים אותי חשבון. רבותיי, 53 שנה אתם למדים אותי חשבון.
ומגיעים להישגים בשנה האחרונה, מה אתה רוצה?
אל תכניסו את הצעירות לקטע שבו
בו. למה לא להכניס? זה חלק מהדור הבא.
לא, חלק מהדור. אני אומר לך עוד פעם. היו כבר נבחרות מוכשרות, אוקיי? ואני אומר לכם עוד פעם, בחשבון אנחנו טובים, במה אחרים להיות אנחנו טובים.
אמרת ונשארת בחיים, יופי.
מה תגיד לי אם אנחנו לא נעלה?
נכשלנו בניסיון לעלות. מה
זה בניסיון?
מה אתה רוצה שאני אגיד לך? אני צריך להסביר לך למה הם לא עלו. אני מחכה שהם יעלו.
אבל אתה מדבר, ואם אתה לא עולה, זה עוד 4 שנים.
זה עוד 4 שנים, מה קרה?
אז זה כבר 57 שנה.
מה קרה? מה? אם לא תיקח מדליית זהב בג'ודו, או מדליית ארד בזה, תחכה עוד 4 שנים, מישהו יגיד שהג'ודו נכשל?
ברור שהגידו. אני אומר לך שהג'ודו נכשל בטוקיו.
בטוקיו נכשל.
כן, נכשל בגדול, עם המדליה הקבוצתית שהיא פרטיה.
נכון, המדליה הקבוצתית מעניין, אתה יודע מה.
כן.
קוף, אני אגיד לך משהו, אתה, לימדת אותנו.
למה? בקבוצתי כל אחד חוזר הביתה עם מדליה.
איפה?
עזוב, נו, הם ניצלו את זה שמדינות הגיעו ברכבים חסרים, ובכלל לא התעניינו בזה. בוא נראה את הקבוצתי עושה את זה גם בפריז, אבל לא משנה. קוף, אתה לימדת אותנו, ואני לא אומר את זה בציניות, על הקטע של היעדר כושר גופני של נבחרות ישראל, היעדר ווינריות, ובסופו של דבר, הנה, אתה מתמודד, בוא נגיד שכושר גופני, נתת בראש גם לרומניה, גם לבלרוס, כל הדברים האלה, גם אני קורא את הסירות היינו את זה, בווינר יותר
שלך. אני מסתכל, אני מביט, תראה, בלי כושר גופני, אין דבר כזה.
זה כמו אלה שכועסים על יוסי בניון במרכאות, למה הוא חדש? בוא נשמע, אתה יודע, אני אומר לך,
אני כבר הייתי בייציאה. לא, אני לא נכנס לזה בכלל.
אני כבר הייתי בייציאה, אתה יודע, חגשתי.
אני מאחר, אני, תקשיב, אני...
ברור,
אני שמח שהוא חגש. אז אני אומר לך, אני מאחר נחות ופרימיטיב. אני מאחר נחות ופרימיטיב, אני לא מעוקצה, אתה יודע, כמו שאר המאחרים. שיחגוג.
אני חגשתי.
לא שמחת אתמול בניצחון, לא שמחת אתמול לקופמן.
ברור
שמחת ישראל.
הלו, אם לא היה ניצחון אתמול, היית מסכם את הקמפיין היום.
שמחת, מה זה אם לא? יש ניצחון, שמחת, אל תענה לי אם לא.
שמחתי, ואני מסביר לך, כי אם לא, היינו צריכים לעצור את הרמאות היום.
שמחת אתמול בלילה, והנה התעוררת בבוקר, הכל בסדר.
לא, אני פשוט תמיד מסתכל על המציאות.
המציאות לא הרגה אותך.
רק על המציאות.
תגיד לי, זה בן, אתה לא מבין, יוני, קוף, אוהד, נגיד, אפולו המנגן. זה קבוצה שהובילה
3-0. קוף זה בעד הנגד. אתה מכיר את החבר'ה האלה שהם בעד הנגד?
הוא יודע שזה נגמר 3-3. תאמין, זאת אומרת, הוא בן אדם שמראש לא רוצה לחגוג, כי הוא יודע שאין לו מה לחגוג. אבל פה, מבחרת ישראל, יש לך מה לחגוג, אומר לך אמיתי. צריך להגיד כל הכבוד. למרות שאתמול קיבלנו שריך מבולגריה.
שהובנו 3-0, אם אני לא זוכר, אם אני זוכר נכון, דקה 17, צביקה היה איתי, צביקה היה איתי, או 18, תאמין, אמרתי לו, תן לי תיקו.
נכון.
אתה מבין?
נכון.
אין נעזר.
אז זה הבעיה, תאמין.
כי אורדון, 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 אתה יודע, עד ששורקים והולכים מחדרי הלבשה, לא מאמין, אולי התחרטו.
אז הנה, יש פה ווינרים, גבי קניקובסקי ואוסקר גלוך, ורוי רביבו, ומנור סולומון, ואורי גלזר, ווינרים.
יפה, אפילו לא דיברנו על הקטע עם עומרי גלזר, שקברתם אותו.
אני לא קברתי אותו.
אבל אתמול היה גיבור הערב.
אני קברתי אותו. אני אמרתי
לא אתה, אני אומר, המחרה יהיה, אתה מבין,
ואני אומר לך, הנה, ואני אומר לך, תרשום לפניך,
כן.
שגם נגד שוויץ, עומרי גלזר יפתח בהרכב.
נגד שוויץ, אם לא עומרי, אם לא, תקשיב, אם לא עומרי גלזר בשוויץ, זה היה נגמר 6.
א', ואם לא עומרי גלזר אתמול, 2-0 לבלרוס במחצית הראשונה.
נכון. בריאות, שנה טובה.
ביי, שנה טובה, צנצי.
יניב תוכמן, וואלה, אהלן, ערב טוב.
אהלן.
מראש אני אומר לך שנה טובה, תוכמן.
גם אני. לשניכם,
מה קורה במכבי תל אביב למשל? אני יודע מה מגיע, מה מגיירים, מה שולחים, מה מאזרחים.
אני בדיוק נכנס לחצי רחוב בלי קליטה, אני מקווה שתשמעו אותי, ואם לא אז בשנייה ורבע הקליטה תחזור. מכבי תל אביב ממתינה לפענוח הבדיקה של קיקו בונדוסו. נפל עליה קרם ביום בהיר הסיפור אתמול באימון.
אנחנו לא רוצים שאף אחד ייפצע, כן, בטח לא פציעה חמורה משביטה.
אז זהו, שאתה יודע, הרבה פעמים האוהדים, סלש הקבוצות, חוששים כששחקנים הולכים לנבחרת, והם יחזרו פצועים. אז בונדוסו לא הלך לשום נבחרת, ואתמול הוא באימון, איך ציטטתי הבוקר, אחד השחקנים, פתאום ראינו אותו שוכב ונענק מכאבים.
היו כאלו שחקנים במכבי חיפה, הולכים לישון בריאים, קמים פצועים בבוקר.
כן, אתה יודע שהפציעות בדרך כלל של הברכיים היותר קשות, הן פציעות שנגרמות לא מאיזה תיקול, אלא דווקא מדריכה לא טובה על הדשא, מאיזה בור, מאיזושהי מאמורה. אני עדיין מקווה, לפחות בשביל מכבי תל אביב, שמה שהשחקנים אמרו לי הבוקר אחרי האימון, כשהוא היה שם בונדוסו, כמובן לא התאמן, אבל הם אמרו לי שההערכה שלהם, לפחות ממה שהם דיברו איתו, ויש לו אנגלית לא רעה, זה שלא מדובר בפציעה קשה מדי, אבל עדיין, אתה יודע, הערכות לחוד, אופטימיות, זה סבבה, צריך לראות מה אומר ה-MRI, ומה אומרים המומחים, ועדיין לפחות, אתה יודע, אני נוהג, ואולי חלק מהאנשים מקשיבים לי ומסמסים לי, תוך כדי אנשים מתוך מכבי תל אביב, אני פה ברמזור, אני אבדוק, אתה יודע, הרבה פעמים אוהבים לומר מה קורה, הסיפור באמת זה להמתין לראות, כי זה שחקן שמכבי תל אביב בנתה עליו, כגורם די מרכזי ב-11 שלה, על מנת לזכות באליפות, צריך עוד להיות בטוחים אם הוא חוזר וכמה זמן לוקח לו. אז זה לגביו, בהנחה שתהיה בעיה, אם תהיה בעיה, אז יצטרכו כמובן להחליט מה עושים, כי הוא זר ויש מצבת זרים.
יצטרכו או להקפיא אותו, אתה יודע, אין בעד, יש לו חוזה, זה לא משהו ש...
כן, כן, ברור, 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 אבל עוד פעם, בוא נחכה עוד נראה, אולי זה לא כזה סיפור יותר מדי חמור. מבחינת ישראלים, אין יותר מדי, אנחנו כל פעם סביב אותם שחקנים, שבירו וגיל כהן, ולא נראה לי כרגע שמישהו מהם...
שבירו, אתה יודע, אני לא יודע כבר, הוא משחק, עכשיו להחזיר, לצרף אותו לקבוצה.
לא, אני לא רואה את זה קורה.
ואתה יודע, זה לוקח חודש ימים עכשיו לחזור לעניינים, כושר משחק, אתה יודע, בסופו של דבר, הוא לא מגיע לאיזה קבוצה קטנה, הוא מגיע לקבוצה שצריכה אותו מיד.
כן, אבל הוא עשה את ההכנה, את ההכנה לעונה הוא עושה.
הוא עשה את ההכנה, הוא לא עשה משחקי הכנה.
נכון. אבל
זה לא באיזה טופ פריוריטי כרגע, אני לא רואה יותר מדי, אלא אם כן יש איזה משהו אולי שהתפתח עם יונס מלאדה כזה מבלגיה.
כל פעם מתחילים להביא תושבים חוזרים.
אני לא רואה את זה קורה.
למה? רגע, יונס מלאדה רוצה לחזור, למה? כי הוא לא משחק?
א', הוא לא משחק.
אז אם הוא לא משחק, אז למה להביא אותו? למה אתה חושב שפה הוא יהיה יותר טוב?
אני אומר, אלה דברים, שמות שנזרקים כאופציות, אני ממש לא בטוח שזה הולך לקרות בכיוון הזה. הסגל, אני מניח, פחות או יותר מלא. צריך לראות איך רובי קין מחשב מבחינתו כמה זרים יהיו בכל משחק, ברגע שיש לו שוער זר, אז הוא הופך את זה כבר למשימה יותר מעניינת ומורכבת, כי אם אתה מעמיד את השוער הזר בשער...
הוא יפתח במחזור הבא? הוא פותח?
לא בטוח.
למה? בגלל מגבלת הזמן? בגלל שהוא לא מספיק זמן נמצא? לא הבנתי למה.
לא, כי א', אני לא חושב שרואים השפעתי נתן סיבות לזרוק אותו מהשער.
אז למה הבאת השוער זר?
אני לא יודע, עדיין לא...
מה, זה לא חיזת עיניים, משפטי יודע שהביאו שוער על המשבצת שלו, על הראש שלו.
עדיין לא שמענו את רובי קין, ולצערי אני כבר אומר, שאנחנו כנראה לא נשמע אותו מתייחס לזה לפני המשחק, אני בטוח שאחרי המשחק הוא ידבר על זה והוא ישאל.
להערכת...
התשובה שלו תהיה ברורה, הוא רוצה עוד שוער טוב.
בסדר, נו, הוא יודע מה, הוא רוצה או שלא. בוא נעבור לבאר שבע.
כן.
מה קורה
מה
שם?
מה אתה רוצה לדעת?
שם קורה משהו מיוחד?
באר שבע יש הרבה דברים שמתבשלים. אנחנו צריכים לזכור שיש עוד שבוע לסגירת החלון. אז אני אלך מהשחקן שהכי קרוב לעזוב ונרד. אני חושב שחתם עבד אל חמיד עם סיכוי גבוה לעבור להפועל חיפה, למעשה הוא שחק שם בעונה שעברה, חזר מהשלה, להערכתי יואב קץ ייתן לו חוזה לשנתיים, והוא יעזוב את הפועל בר שבע. הפועל בר שבע עם הרבה מאוד בלמים, ברגע שיש לה רק מפעל אחד, אין לה את
הקוצנצלית. זה קצת אדם מוזר לי, ההחלטה לשחרר את חתם, אני, לא נראה לי שיש משהו מעבר למקצועי, אבל אני לא יודע. שחקן ברמה הזאת, באמת, בלם ברמה הזאת, לא כן, טראבל מקר.
אבל יוני, תראה, יש להפועל בר שבע חמישה בלמים על מפעל אחד.
רוצה להגיד לי שהוא הכי פחות טוב מכל החמישה?
לא, אבל הוא יש לו ביקוש.
הבנתי. יואב ישלם את העלות שלו?
ישלם את העלות?
לא את השכר, את מעברה.
לא יהיו דמי העברה.
לא יהיו דמי העברה, הם רוצים להיפטר ממנו, רק שלם לו את המשכורת, הוא תחת חוזה לבאר שבע.
לא, לא, אל תגיד להיפטר ממנו, בעונת חוזה אחרונה, כמו עם דן גלזר שעבר לקריטים, בדרך כלל המועדון, אם יש חוזה גבוה, כמו במקרה של גלזר או במקרה של חתם, אז המועדון חוסך פה הרבה כסף, יש להם את ויתור ואת אבו עביד ואת טיבי ואת בריירו ואת חתם, חמישה בלמים, על שתי עמדות, כאשר לא משחקים באירופה. אז אתה כל משחק מושיב שלושה בלמים על הספסל או אחד ביציע, זה יותר מדי. אלונה ברקת שמה בכל עונה המון כסף, כשאין לה את אירופה, אז מן הסתם היא תרצה לחסוך חוזה אחד גבוה, זה חתם. אחר כך חמד, פאון וספורי. זאת אומרת, יכול להיות שכל הרביעה הזאת,
כן, כן.
בעוד שבוע מהיום לא תהיה בהפועל באר שבע, וזה ארבעה שחקנים מעולים.
טוב. נחכה
בוא נראה, נחכה.
תוכמן, תודה רבה, שנה טובה.
תודה, שנה טובה לך.
שנה ביי. טובה.
אורי אוזן, ספורט החיית, אהלן, ערב טוב.
היי חברים, ערב מצוין.
איך אתה רואה את מה שהיה אתמול עם בלרוס? איכות, האיכות ניצחה, המזל ניצח, הנס קרה, איך אתה רואה את זה?
אני רואה, קודם כל שהנבחרת כבר זה לא פעם ראשונה ולא שנייה מנצחת בדקות סיום. כל הנבחרות שלנו, ולא רק הנבחרת הבוגרת.
זאת אומרת, זה הפך להיות אסטרטגיה, טקטיקה, אמונה.
לא, ודאי שזה לא אסטרטגיה, אבל זה מראה על אופי, בעבר זה היה הפוך. זה הדבר הטוב.
היו הרבה דברים בעבר הפוכים, זה הישג גדול מאוד שאתה בדקה 93 עוד יורה כדור לשער ורוצה לנצח את המשחק ולא אומר יאללה בוא נגמור, גמרנו טקו, יש לנו
נקודה. לא, נכון, קודם כל אם היה טקו מהטורניר הזה היה גמור, אבל מבחינה, גם מבחינה פיזית השחקנים שלנו בשנים האחרונות יש שיפור, וגם מבחינת הדור הזה הוא לא, כאילו לא סוחב את המשקעים של העבר, את דברים שהיו קוראים לנו פעם, דקות 90, איזה פתיחת רגליים, איזה טעות לא מחויבת, חומה שלא עומדת במקום, הרבה מאוד דברים שקרו לנו לצערנו.
כן, אתה יודע, כל מיני דברים, אני מזכיר, גם דיברתי על זה קודם, אנחנו עוד לא טובים במצבים נייחים, מתרגלים, מתרגלים, כובשים, אנחנו, יש לנו בעיה בחלק הזה, ויש לנו בעיה, עכשיו...
בעיות תמיד יש, אבל...
אבל תמיד יש בעיות, אבל אז, שהיו בעיות, הפסדנו, עכשיו יש בעיות, אבל אנחנו מנצחים, בדקה 93,
לא תמיד מנצחים, יש, אני אגיד לך מה העניין הוא.
למה? לא ניצחנו את בלרוס פעמיים? מה זה לא תמיד מנצחים?
בלרוס בגלל חוי לנסח אותם פעמיים.
לא משנה, אבל מה, בית חוץ,
לא, לא, אני לא מוריד.
ראית שהם לא כאלה דרדלה? ראית את זה אתמול?
קודם זה קשור גם אלינו במובן מסוים, אני אגיד משהו, תראה בסוף אנחנו רואים, אני צריך להסתכל על התמונה הכוללת, ואנחנו שחקנו שישה משחקים בבית הזה, כרגע אנחנו בפיגור מול רומניה, עם לוח משחקים קצת יותר קשה, למרות שרומניה מגיעה לפה, אבל היא לקחה ארבע נקודות מקוסובו ואתה אחת, היא לקחה נקודה בשוויץ ואתה לא לקחת, וזה משהו...
אבל אתה משחק נגד קוסובו במשחק שני. רגע, אבל אתה יש לך את
קוסובו. קוסובו בחוץ.
אז תיקח את השלוש נקודות, אם לא, אז אתה לא תעלה, אבל אם תיקח, אז גם אתה לקחת ארבע נקודות.
אף נבחרת לא לקחה נקודות בקוסובו עד עכשיו שלוש נקודות, גם שווייץ, כולל שווייץ, אז אני לא יודע מה יהיה שם, אבל אני אגיד לך כן משהו. אנחנו נבחרת שהפקיע שבעה שערים בשישה משחקים. זה נתון לא טוב. נבחרת שמשחקת מאוד התקפי. המאמן משחק גם במערך התקפי.
אתה מתפרץ פה לדלת פתוחה, אנחנו מדברים על זה חודש ימים כבר, שזה נתון לא טוב, כי מלך השערים, והכדורגלן הכי טוב בישראל, יושב, נמצא בבית, אז מה, אז עכשיו אתה רוצה עוד פעם לפתוח את זה?
נכון, לא, אבל אני חושב שיש עכשיו, שוב, הגרלה הזאת שקיבלנו, היא הגרלה באמת ש...
נכון, בוא, אני...
לא נקבל לעולם, ומעולם...
לא יודע אם לעולם, אתה יודע, אבל אני זוכר...
יש לך לקבל הגרלה כזאת, יוני, יש פה צירוף מקרים...
אבל אורי, אני זוכר שקיבלנו עם אלישע לוי את ספרד ואיטליה, ואמרנו כישלון אם אנחנו לא עולים. אתה מבין? עזוב, אנחנו
חצו...
אני ליוויתי את הנבחרת, לא כישלון, כישלון אם אנחנו לא... לא משחקים ביום שלישי, לא מסיימים מקום שלישי. אני רוצה לשאול אותך במשהו אחד. באמת, אתה יודע, באמת, משחקי הכרעה, אתה בעצמך אומר, צריך לקחת את קוסובו, וצריך להביא נקודה
לפחות.
לשוויץ ולא נצח את רומניה בבית, ואז אתה זהו. למה לא לקרוא עכשיו במאני טיים חזרה לזהבי? אין לנו 14 ניסיונות אתמול לשער.
זה לא רק זהבי. גול אחד. אני חושב, ואני אמרתי את זה גם לפני המשחק, לפני המשחקים, לא רק לפני המשחק, שיוסי בניון ושינו זוהר צריכים לשבת, ולהחזיר את השחקנים, שחקני הכרעה שיש לנו שכרגע לא בנבחרת כל אחד מסיבותיו שלו, כל אחד, אתה יודע, שצריך מורידים את התלוי מהעת, אני חושב שגם הצד השני צריך להוריד מהאגו, מהדרישות, לא יודע, ניסו פה משהו שלא עבד, לא כל כך ברור מה, אני אפילו לא מתייחס לעניין של החדר כרגע, לכולם ברור שזה בדיחה, ואני חושב שכולם פה צריכים להוריד מהאגו שלהם, לשים אותו בצד, יש פה משימה לאומית, עלייה ליורו, תעשה פלאים לכדורגל הישראלי, זה גם הרצף הזה שקורה לנו, עם הנוער, עם הצעירה, עם המונדיאליטו, עם הנבחרת אנדר 20, כל הדברים האלה, אנחנו רואים, שחקנים שלנו פתאום הופכים למבוקשים באירופה, יוצאים בגיל מאוד צעיר, ובסופו של דבר התהליך הזה ייתן לה את הפירות על הבוגרת, בטח אם נגיע ליורו, בטח בתקופה כזאת, ואני מאוד מקווה, שוב, אני קשה לי להאמין שזה יקרה, כי נראה לי שהאנשים פה יתבצרו יותר מדי בעמדות, אבל חייבים לעשות את זה. תראה, לא, שוב, עם כל כך הרבה שחקני התקפה,
אני מסכים איתך, אתה יודע, אני...
שער במשחק, יוני.
לגמרי.
איך זה יכול להיות? והוא משחק אלון, אין לי טענות לאלון חזן, הוא לוחץ על כל המגרש, הוא משחק 4-3-3, מול רומניה מחצית שנייה נהדרת, יש לנו שחקנים איכותיים, אין לנו גולר. ואתה יודע מה, גם נוכחות של חלוץ היא בכושר טוב, ובחודש הבא הבעיה הולכת להחמיר, כשון וייסמן חודש הקרוב לא הולך לשחק. אני לא יודע לגבי טייברים, או גם הוא כנראה לא הולך לשחק, ודור טורג'מן גם כנראה לא הולך לשחק. אז זה עוד חודש שהם לא בכושר משחק.
נכון, ואנחנו, נכון.
ואנחנו, בחודש הבא, יש לנו שני משחקים קריטיים, ובצד השני, רומניה משחקת מול בלרוס ואנדורה. כן. אז אתה חייב לעשות משהו כדי שיהיה לנו יותר כוחות בהתקפה. אני מאוד
להתפלל,
מקווה
שאנחנו... להתפלל, להתפלל לניסים.
לא, אני לא מאמין בתפילות.
גם אני לא.
אני מאמין במעשים, ואני מאמין שאנשים יכולים למחול על כבודם ולעשות
דברים וגם תפילות וגם מזל והכל ביחד צריך לעשות.
ואני אומר לך עוד פעם, אחרי שתסיימו, אחרי שנסיים את האירוע הזה, מצידי שילכו לזירה וילכו מכות, זה לא מעניין. שוב, אנחנו צריכים את הכוחות הכי טובים
בנבחרת. אנחנו אחרי זה, אנחנו כבר 60% מהקמפיין, רבותיי.
נכון, אבל
בסדר, עכשיו אתה צריך אותם למניתם.
נכון, יש לך ארבעה משחקים שאתה צריך לקחת את הנקודות, ראית שיש לך שחקנים טובים, ואני מאוד מקווה שכן, אנשים ישימו את האגו בצד.
אורי, המון תודה, שנה טובה.
ביי, שנה טובה וחג שמח.
חג שמח. אסף כהן, ספורט אחת, אהלן, ערב טוב.
ערב טוב, אהלן.
בבית שלנו, רומניה מנצחת 2-0 את קוסובו, 3-0 לשוויץ על אנדורה, שתי הנבחרות ניצרו אחרי שערים במחצית השנייה, בוא נתחיל עם רומניה, יכול להיות שיסגרו להם באמת יציאים למשחקים הבאים שלהם בבית.
ככה זה נראה, כבר זה העונש שבדרך כלל נותנים, וברגע שהמשחק הופסק בגלל העניינים האלה של השלטים, של רומניה, של קוסובו היא סרביה, הקוסוברים לא הסכימו לשחק, השופט הוריד אותם מהמגרש.
מי תרגם את זה לשופט? זה מה שמעניין.
מה?
מי תרגם את השלטים לשופט?
כן, אני מניח שהשחקנים, ותראה, היו שם אנשים של וופה, הם מהר מאוד הורידו אותם אל החדרי ההלבשה, ולקח המון זמן עד שהם חזרו. עכשיו אתה מסתכל ואתה אומר, אוקיי, ישבנו, שידרנו את המשחק, ואתה אומר, אוקיי, אם הם לא חוזרים, אז באמת יש פה כבר פוטנציאל איזה הפסד טכני, ואתמול הרי דיברנו ואמרנו, אנחנו כל כך מקווים שהרומנים הפסידו נקודות. ברגע שחזרו למגרש ומסיימים את המשחק, בוופה לא כל כך מהר, מה זה לא כך מהר? הם לא הלכו למקום של להוריד נקודות והפסדים טכניים בגלל דבר כזה. באמת העונש ההגיוני שבדרך כלל אנחנו גם רואים שקורה, בעיקר סביב דברים כאלה, זה משחק בלי קהל, עוד געת עצים, אני מניח שאולי בלי קהל בכלל. לפני כמה שנים היה אירוע, אתם יודעים, דומה, אני אומר, מבחינתנו אפילו, אני חושב, מחריד הרבה יותר, שהיה משחק שנבחרת קרואטיה, ולילה לפני האוהדים וחרטו צו קרס על המגרש, ואז אחרי זה הם באמת קיבלו עונש של משחק בלי קהל. בדרך כלל אלה האנשים, לא באמת משהו שישפיע, כי אתם יודעים, המשחקים הבאים שלהם, החלון הבא שלהם של רומניה זה בלרוס ואנדורה, אז זה לא המשחקים, זה נגד אנדורה בבית, זה ששם יהיה העונש. לא מאוד משמעותי.
כן.
זה גם משחק שעל הנייר הרומנים צריכים לעבור אותו גם בלי קהל.
כן, ולנו זה
מזכירת שסטנצ'ו גם החמיץ פנדל מוקדם יותר לשערים.
ראינו נבחרת רומניה, עכשיו אני שם רגע בצד את הדיבור על נבחרת ישראל, זה ניתוח שהוא בפני עצמו. אתה באמת רואה נבחרת מאוד מאוד בינונית, ואני מחמיא להם. נבחרת שהיא לא כקבוצה, לא ראית שם איזה משהו מיוחד, בוודאי שאין שם איזה כוכב אחד שהולכים אליו, נותנים לו את הכדור ומקווים שהוא באיזה מהלך אישי יצליח לעשות משהו. יאניס חאג'י עלה
אין להם בנבחרת הזאת, עם כל הכבוד, לא גלוך ולא סולומון.
בדיוק, ממש ככה, בדיוק אלה שני השמות. אתה אומר, אין שם איזה מישהו אחד שהוא ככה מעל כולם, יש שם חלוץ מאוד חזק, אתה יודע, שזורקים אליו כדורים ומקווים שיקרה משהו. מהבחינה הזו אתה אומר חבל, כי אנחנו באמת יכולים, אם עושים את זה מתישהו, אז זה בקמפיין הזה. ועכשיו באמת שני המשחקים שנשארו לרומניה בחלון הקרוב, באוקטובר, זה משחקים של 6 נקודות. שאומר, אוקיי, אם הם פה יפסידו נקודות, זה באמת הזדמנות אדירה, אבל אין שום סיבה בעולם שהם יפסידו נקודות לבלרוס ואנדורה, גם אנחנו לא הפסדנו להם נקודות, ואז אתה כבר מגיע למשחקים בנובמבר, כשזה כנראה כבר לא לגמרי בידיים שלנו.
כן, חלק מהעניין. בוא נעבור למשחקים אחרים. קודם כל, נורווגיה, גיאורגיה, 2-1, מול.
כן, משחק שאם היה נגמר בטקו, אז הייתה לנו עולה רשמית ראשונה, סקוטלנד, אבל לא נגמר בטקו, נורווגים ניצחו, ארלינג הולנד כמובן קבע שהם הציגו לנו שם שחקן חדש, זה כבר ליגה הבלגית, נוסה, שחקן כנף שמאל, בן 18, אז יש שם, השחקנים ממשיכים לזרום בנורווגיה, אבל הנורווגים בבעיה, כי זה בית שנראה שסקוטלנד וספרד שם יעלו, ואז הנורווגים נופלים בעצם למקום שלישי, וגם המצב שלהם כרגע, כי אנחנו מסתכלים על הפלייאוף כבר, וכבר חששנו שאנחנו נקבל אותם בפלייאוף, כרגע המצב שלהם להפיל לפלייאוף הוא גם לא כל כך טוב, כי מסתכלים שם על הדירוג לפי ליגת האומות, כרגע הם מחוץ לפלייאוף בכלל, כלומר כרגע אנחנו בלי ארלינג הולנד ביורו.
טוב, ספרד,
היינו בלעדיו גם במונדיאל, וכנראה נהיה הרבה בלי כן. בלעדיו, כי נורווגיה זה לא סחורה שלוהטת.
כן, ספרד 6-0 על קפריסין, חבל להוסיף מילים.
13 שערים בשלושה כן. ימים, ספרד.
אוסטריה, אבל מנצחת את שוודיה 3-1. שוודיה בנפילה קצת, בנפילה קצת כואבת.
נפילה משמעותית, כן. נפילה משמעותית. אתה זוכר שכש... זלטן פרס
אתה הלכת את מול אוסטריה, אתה זוכר, כן?
כן.
לא, קופמן.
הלך עם... כן.
לא עניין אותו שום דבר, שהם היו, עזרו לנאצים, והם בעצמם...
מה זה עזרו לנאצים? שיקל גרובר בא משם, אז מה?
בדיוק, לא עניין אותך, אתמול הלכת
עליהם. אבל אם אני אלך עם עזרו לנאצים, אני צריך למחוק חצי אירופה.
אבל אתה עד אתמול הלכת רק נגד אלה שעזרו לנאצים.
אז אני אומר לך, אבל חצי מאירופה עזרו לנאצים בשמחה, ויעזרו להם גם עוד פעם. הבנתי אותך. כן.
אז אתה הלכת על ההארדקור.
כן.
אז האוסטרים, אז דיברנו על שוודיה, כשבסוף עידן זלטן, והיו הרבה פרשנים שאמרו, טוב, זלטן ילך, ועכשיו הנבחרת היא הרבה יותר קבוצתית, וזה רק יעשה להם טוב, אז זה לא עשה להם טוב. ובינתיים הם נראים, אז יש שם כמה כוכבים צעירים, או לא צעירים, אבל כוכבים חדשים שכאילו הם המרכז הנבחרת, פורסברג ואיסק, קולוסבסקי, אבל השוודים לא נראים טוב, והשוודים לא יהיו ביורו, אבל זה שהם הודחו אתמול, וגם הם לא יצליחו, הם לא יקבלו את ההזדמנות בפלייאוף, ואוסטריה עם רלף רנגניק, אתם זוכרים אותו שקשל במנצ'סטר יונייטד לפני שנתיים, קיבל את הנבחרת, וזו הצלחה גדולה של האוסטרים.
על הכיפק, אסף, בשורות טובות, שנה טובה.
אוקטובר, נחזור עם המשחקים שוב פעם. כן, כן שנה טובה, חברים, חג שמח.
באוקטובר נחזור למתמטיקה. על הכיפק, תודה.
חג שמח, ביי.
שלמה וייס, וואלה, אהלן, ערב טוב.
אהלן, ערב טוב.
קודם כל, ידיעה שאתה מפרסם, הקפטן נרדם בשדה התעופה, מדובר על קפטן נבחרת הנערים, הנבחרת חזרה מגרמניה, עצרה בטורקיה, ובטורקיה שכחו אותו, העיקר שנסעו עסקנים ומנהלים ועניינים.
אצל סטוצ'ינסקי לא היו שוכחים גפור.
ותגיד, מי, איך, מה, מי, מו, מה, 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 מה התגובות?
כן, אז התגובות שזה בהחלט מחדל וצריך לבדוק וזה לא
יקרה יותר. זה, שינו
לא יקום, לא תקום.
שינו לא יקום, לא יקים איזה ועדה?
לא חושב שתקום, אבל בהחלט באמת מקרה ביזרי.
מי מנהל הנבחרת?
אני לא יודע את השם כדי להגיד ודאי.
לא משנה, אבל בטח.
לא משנה, מי שמנהל הנבחרת צריך ללכת הביתה.
אבל בטח היו שם כמה חבר'ה, איזה חבר הנהלה או משהו כזה.
באחריות של מנהל הנבחרת.
מי היה יושב ראש?
באחריות של מנהל הנבחרת, אני מסכים.
רק מנהל הנבחרת, אף אחד אחר.
ויש ראש משלחת גם, וגם הוא...
מה עושה ראש משלחת? חוץ מה של להחזיק את הכסף.
ראש משלחת לא צריך לספור שחקנים, זה מאמן הנבחרת.
אבל הוא צריך לדאוג שמנהל הנבחרת צפה.
לא, לא, הוא לא צריך לדאוג לזה. ראש המשלחת זה תפקיד ייצוגי, אל תבלבל את המוח.
האמת שגם לא ברור לי איך החברים לא שמו לב שהקפטן לא על המטוס, הוא עצמו גם זה סוג של ביקורת מרומזת עליו על העניין שהוא היה צריך להיות אחראי ולא יכול להיות שהוא תפס פינה.
הבנתי, מאשימים אותו, נכון, הוא נרדם.
לא מאשימים אותו בהכל,
אבל מרומז מאשימים אותו.
בדיוק, אבל כמובן שהאחריות הכי גדולה היא אצל מנהל הנבחרת, כמו שאמרתם, שצריך לבדוק שכולם על המטוס. באמת מקרה ביזרי וחריג, וההתאחדות אומרים, אנחנו נלמד ממנו, נבדוק איך זה קרה.
ברור, הם גם מהגביה, הם גם מהגביה למדו, אני קראתי את הדוח. הם לומדים, הם, תשמע, זה כוילל. הם לא מפסיקים ללמוד עד גיל 60. טוב, מה קורה בקבוצות, אתה יודע, באזור שלך? בוא נתחיל עם הספירה. קודם כל, מכבי חיפה.
זה, מכבי חיפה מתכוננת למשחק מול פתח תקווה, ויש לה לא מעט פציעות, צריך להגיד את זה ככה, גם פיירו, גם חזיזה עדיין בספק גדול, שון גולדברג בוודאות לא ישחק.
שון גולדברג זה שלושה שבועות בערך.
משהו כזה, כן. שימית שאמור להיות זה שיחליף אותו, האמת שאין שחקן אחר, אלא באמת אם נותנים לרמי לפתוח.
לא, אבל מספרים, תקן אותי אם אני טועה, אתה יודע יותר טוב מני, שהוא לא רע בכלל באימונים.
כן, כן, אתה יודע, אבל לא רע בכלל באימונים, אין זר שלא שמעתי עליו את זה.
הבנתי.
אני רוצה לראות, בדרך כלל אנחנו רואים את זה במשחקים עצמם, אבל כן, באמת אומרים עליו שהוא בהחלט נכנס לעניינים טוב, ושהוא היה כבר בכושר משחק גם, אז הם מרוצים במכבי חיפה, אבל צריך לראות אותו על קר הדשא. גם חזיזה, גם פיירו אמרנו בספק גדול, הקהל כמובן שהוא לא בספק, גמר את הכרטיסים כרגיל, יהיו כ10,000 צופים של מכבי חיפה במגרש בפתח תקווה, אז סוג של אווירה ביתית, אבל מכבי חיפה מבינה שעכשיו נגמרו כל המסעות של מוקדמות
ליגת האלופות. אתה מדבר על הליגה, עוד מעט אין כרטיסים לשלושת המשחקים של מכבי חיפה באירופה, ששם זה לא, אין קדימות למינויים, שם זה רכישה מהכרטיס הראשון, אין כרטיסים, 24,000 כרטיסים כבר נמכרו לשלושת המשחקים.
זה ברור שלא יהיו כרטיסים למשחקים האלה, זה בכלל אין ספק, ואם היה אפשר ל-50,000 ו-60,000, אז גם 60,000 היו מנויים, היו נמכרים. כן, זו תופעה שבהחלט אין, לא הייתה עוד לפני, כמובן שגם סמי אופר, האצטדיון עצמו תורם לזה, גם ההצלחה של מכבי חיפה, גם סוג של זה נהיה חוויית תרבות, אבל בהחלט הקהל של מכבי חיפה זו תופעה בשנים האחרונות, ובכלל, כל משחק צריך להגיד, גם שחקנים זרים שמגיעים לפה אומרים, המשחקים בסמי אופר קשים, בגלל שיש פה אווירה ביתית, באמת מטורפת במכבי חיפה, תצטרך לנצל את זה בטח בליגה, אבל גם במסע באירופה.
מה קורה בהפועל חיפה? אני שומע שחתם
בדרך.
חתם מועמד, רוצים אותו, אבל אני חושב שיואב קאט מתעסק בדבר אחר בשעות האחרונות. לפני חתם פורסמו הקריטריונים, נקרא לזה ככה, קריטריונים למענק. אתה יודע, יש מענק של מי מחתים רק 5 זרים, אז יש לו מענק של 3 מיליון, אבל עכשיו פורסמו הקריטריונים, מה מגלים בהפועל חיפה, שאחד מהקריטריונים זה שלא יהיה לך זר בנוער, ולהפועל חיפה יש זר בנוער שכבר שותף, ככה שאי אפשר גם להדיח אותו, והפועל חיפה בעצם מאבדת 3 מיליון שקלים שבאמת בנו עליהם,
ומבחינת יואב את מי יואב מאשים במחדל הזה, 3 מיליון זה לא...
הוא יחתים, אף אחד לא חותם בהפועל חיפה. כן, אבל אפשר לפנות אותו.
לא, זה לא משנה, גם תפנה אותו, זה צריך להיות למשך עונה שלמה, והוא כבר שותף.
כן, סכנין, ראיתי שכולם עברו את הבקרה, זה נכון? כולם?
כן, כולם עברו את הבקרה, האמת, בנסיבות מצערות, בגלל
שמשכו
את החוזה של בירם קיאל, ואז התפנה הרבה מאוד כסף לחמישה השחקנים הללו, אבל עדיין...
אני מקווה שלבירם יש... באמת ביטוח אישי שהוא עשה כמקצוען, ולא רק הביטוח הסביר שעושים,
בגלל... אני לא בטוח שהביטוח האישי שלו תופס, כי הוא נפצע באותו מקום בפעם שעברה, וחברות ביטוח לא מטומטמות.
אני לא נכנס לזה, אני מדבר על הפוליסה עצמה, לא על הפרטים שלו, כי באחרת זה באמת לא מכסה את כל שכרו, אני מקווה שהוא כמקצוען של באמת הרבה שנים, ידע לדאוג לעצמו, כי אני לא יודע מתי הוא יחזור.
אף אחד לא עושה לעצמו ביטוח אישי, אף שחקן.
אני דווקא מעריך שבירם דאג לעצמו, וחוץ מזה יש ביטוח כללי, אני מעריך שבעניין הזה לא תהיה בעיה.
עם הכללי זה בעיה, עם הכללי. קריית שמונה, אחרי באמת שהנכד של איזי מביא להם 6 נקודות?
קריית שמונה מאוד מרוצים העניין הזה, אבל רוצים לעלות, יודע, עם איזי בהתחלה מישהו חשב שאולי קצת ירד לו, הוא מאוד רוצה לעלות, מאוד רוצה לחזור לליגה הראשונה. איתמר שבירו, כבר אמרנו את זה בימים האחרונים, שאיתמר שבירו בפול בקריית שמונה כן רוצים למכור אותו, השיחות הן בעיקר עם הפול באר שבע, אין כרגע שיחות עם החוץ, צריך להגיד
מה אתה גם, כמה הוא רוצה עליו?
הדיבור היה בתחילת העונה סביב המיליון יורו, אני מעריך שזה הרבה פחות כרגע.
אני לא רואה את...
לא, אני מעריך שזה הרבה פחות. הרבה
פחות. לא, כרגע. מיליון יורו זה לא כזה בשמיים, זה לא, למה לא, אתה לא רואה קבוצה ישראלית? למה לא? מכבי תל אביב, מכבי חיפה.
מכבי חיפה ויכלו לשלם.
אני לא, רואה את, אני לא רואה באמת זה, תשמע.
אתה לא רואה כי הוא לא שווה לדעתך.
אני לא יודע אם הוא לא שווה.
אבל זה לא משנה, אם יש לחקן ששווה מיליון יורו, אז זה לא הפך, זה לא הבעיה בכלל.
שווה זה מי שמשלם. זה אז נקבע שווי.
אוי, הנה, עוד פעם עם ה...
ברור
ששווה זה מי שמשלם. השאלה אם זה שווה לליגה הישראלית להשקיע מיליון יורו.
אלונה משלמת. אלונה צריכה לשלם, לא הליגה הישראלית. טוב, מה נגיד, וייס, שנה טובה. בריאות, בשורות טובות.
ביי, חביבי, ביי.
אנחנו יוצאים לדיווחי תנועה עם מיכל קדוש, לאחר מכן פרסומות ונשוב. חזרנו. הנה, יש לנו פה דיווח בחדר החדשות של ערוץ הספורט, של תומר לוי. התחדשו המגעים בין רבי ספורי לאנטליס, אנטליספור בטורקיה. ייתכן שהוא יצטרף עד סוף חלון העברות. נדמה לי זה בסוף השבוע בטורקיה, אבל נאחל לו רק בהצלחה. מה אתה אומר, יוני?
אני אומר שאתה יודע, בסוף...
שילך לו.
כן, אם הוא לא, אם לא רוצים אותו, וכרן הם סמנים לו.
לא, הוא רוצה גם להתקדם, רוצה אירופה, רוצה לנסות.
אני לא יודע אם הקבוצה הזאת בטורקיה זה יותר טוב מבאר שבע, באמת, עם כל הכבוד. הנטייה שלנו לחשוב שכל... קפריסין, יוון וטורקיה וכל המדינות האלה הן טובות מאיתנו. יש שם 3-4 קבוצות ברמות של עשרות מיליונים או מאות מיליונים של יורו עם תקציב, אבל כל השאר, אנטליה ספור וכל אלה הקטנות שם, זה לא, לא ברמה יותר גבוהה מהפועל באר שבע, מכבי חיפה, מכבי תל אביב.
אהלן וייסברג, וואלה, אהלן, ערב טוב. תשמע, מתקדמים, פחות מחודש מתחילה עונת הכדורסל, פורסם כבר לוח המשחקים, אתה יודע, ובאיגוד גאים, אתה יודע, שהכל ממוחשב ועניינים ובלגן, אתה יודע, כבר לא נפתלי מאיפרון לדעתי, יותר פעם ממחשב, נפתלי גושן, אבל כי אני מכיר אותו רק יותר מ-40 שנה, אבל הם מאושרים. פגשתי את אמיר המלוי, אתה יודע, ב-3-3, הוא אמר לי, תקשיב, אתה לא תאמין. לא תאמין איזה יופי זה קרה. בסדר, נחיה ונראה. מה אתה יכול לספר לי באמת על הלוח?
כן, קודם כל, שינוי מרענן, יש לנו את לוח הזמנים של 10 המחזורים הראשונים. מראש, אפשר לצבוע תוכניות, לדעת מה מומי,
כשזה היה עד בעונה שעברה לידעת בקושי מחזור אחד קדימה.
מחזור אחד, בואו, לפעמים ידענו שיש משחק היום, ואז גילינו שהוא היה כבר אתמול. אז למדו, יש הפקת לקחים והפקת מסקנות, זה כבר טוב, אנחנו בעד. עכשיו זה לא, אתה יודע, זה לא שיש פה, זה ליגה שכמו ברצלונה משחקת, אז יש תיירים ש... צריכים לדעת מראש כי הם טסים במיוחד. אבל כן, זאת עדיין ליגה שלוקחת את עצמה ברצינות.
צריך לדעת, להתארך, אימונים, משחקים, מערכות, כל הדברים האלו. מאמן צריך לדעת לפחות חודש ימים קדימה איך הוא נערך.
נכון, וגם נקודה מעניינת שניתן את הדעת במהלך העונה, כמה תהיה התנגשות בין משחקים של קבוצות כדורסל וכדורגל מאותו מועדון. למשל, אחד הדברים שמתסכלים מאוד את תועדי הפועל ירושלים, שככה, אתה ידבר איתם בימים האחרונים, שבעונה שעברה היו 11 משחקים של התנגשות, שאתה יודע, אם אתה תועד הפועל ירושלים כדורסל וכדורגל, אתה רוצה את המשחקים של שתי הקבוצות, יש לך מנוי לשתי הקבוצות, אז היו 11 מקרים שבהם הייתה התנגשות, כמובן שזאת לא הקבוצה היחידה שיש לה את הקבוצות בשתי הליגות, יש מכבי תל אביב, הפועל תל אביב,
כן, אבל אני רוצה, יש פה מעורבים פה גם גורמי שידור שמשלמים על זה ים במיליונים ומרזיקים את הפרטי הזו בחיים. כך שאתה לא יודע מה יקרה בסמוך למשחק, מה יחליטו, אתה מבין? זה עדיין לא מבטיח לך כלום, אנחנו לא במקומות אחרים בעולם. אצלנו זה הקביעה, אתה יודע, היא עניינית לאותו רגע.
כן, בדגש על אותו רגע.
כן.
וזהו, ומחר מתחילים כבר גביע ווינר. שזה כבר באמת מרגיש.
בוא תלי, אתה זוכר פשוט משחקים מרכזיים, מחזורי הפתיחה, נגיד בין ארבעה ראשונות?
לא,
אני אגיד לך מיד.
דרבי תל אביבי נגיד, מה עוד יש לנו, מכבי נגד ירושלים, הפועל תל אביב נגד ירושלים, חולון ירושלים.
מיד אני אומר לך. מחזור, קודם כל משחקי המחזור הראשון שיש לנו, נס ציונה נגד הפועל אפולה, עירוני רמת גן באר שבע, מכבי תל אביב נגד קריית אתא, הפועל תל אביב מול גליל עליון, הפועל ירושלים מול הפועל חיפה, והפועל חולון מול הפועל אילת. במחזור השני כבר הפועל ירושלים מול הפועל חולון, שזה תמיד מעניין. מה עוד יש לנו
כאן? השאלה איך הפועל חולון השנה, אתה יודע איך הפועל חולון, אתה יודע, זה יכולה להיות שנים שהיא לא מעניינת.
נכון, אז שנייה רק לפני חולון, מחזור רביעי יש לנו הפועל ירושלים מכבי תל אביב, ומחזור חמישי מכבי תל אביב בדרבי נגד הפועל תל אביב. עכשיו לגבי חולון, חולון, לפי מה שאני מדווח, לא נראתה טוב בשני הפסדי הכנה שלה, מול מכבי רמת גן ומכבי תל אביב. אני חושב שעיקר, המפתח העיקרי בקבוצה הזאת, לעונה הקרובה, לפחות לתחילתה, זה באמת עניין הסבלנות. חולון ככה עברה מתחת לרדאר, כי כולנו התעסקנו מטבע הדברים במכבי תל אביב, והיה קיץ מאוד מאוד מסקרן עם הרוכשים החדשים של הפועל ירושלים, הפועל תל אביב. פועל חולון עברה חתיכת מהפכה הקיץ. חילופי מאמן זה משהו שאנחנו רגילים אליו, אבל פה הלכו על מהלך מאוד שונה, כשנתנו את המפתחות לעמית שרף, העונה השישית שלו, אם אני לא טועה במועדון, העונה ראשונה כמאמן ראשי, פינס ג'ונסון וג'ו רגלנד עזבו, שהם היו חצי קבוצה, ובנו סגל ישראלי חדש. הפועל חולון חייבת סבלנות, אני לא יודע אם יש
שם... אתה שוכח שיש שם גם מנהלת מיוחדת... עורך הדין ליזה חדש, אתה יודע שבסך הכל גם מנהלת ושומרת על שפיות בקטע הכספי, עשו שם קצת שטויות אם הגענו למצב הזה.
נכון, אתה יודע מה, בהפוך על הפוך, יכול להיות שזה טוב להעמיד שר,
נכון.
אין כסף לפטר מאמן, אבל אנחנו, קודם כל מאחל לו שיצליח, בלי קשר לתנאים מסביב, אבל גם אם זה ייקח זמן, ולקבוצה ייקח זמן להתחבר, ולא, אני מניח שגם לא ייקח זמן להיכנס לעניינים, מקווה שיהיו סבלניים איתו, וגם יבינו מלכתחילה, אתמול הייתה מסיבת עיתונאים, פתיחת העונה, וכרגיל מדברים שם, וזה בסדר, שהפועל חולון תמיד שואפת הכי למעלה, ולהיות תמיד בין ארבע ראשונות כמו כל עונה, שזה אחלה, אבל צריך לזכור שכללי המשחק קצת השתנו, עם הגידול בתקציב של הפועל ירושלים והפועל תל אביב, וכמובן מכבי תל אביב שהיא תמיד שם למעלה, הפועל חולון קצת נשארה מאחור. והיא צריכה מראש להבין את זה, יכול להיות שיש שם איזה חיבור קוסמי, והם יעקפו אותם בסיבוב, אחלה. אבל מלכתחילה, כתנאי פתיחה, הפועל חולון נמצאת מאחוריהן וצריכה להבין את זה.
אנחנו רואים למעשה שרק שלוש קבוצות, לא, גם הרצליה היו חמישה זרים?
גם הרצליה, כן.
אז ארבע
קבוצות... הפועל תל אביב, הפועל ירושלים,
כן, זאת אומרת, ארבע קבוצות...
לא יקבלו את המענק.
לא יקבלו את המענק, זה ארבע קבוצות מתוך 13, הליגה תמנה בעונה הקרובה 13 קבוצות.
אתה יודע מה, אם זה יישאר ככה זה הצלחה. המענק הזה הצליח, דירובן.
מה זאת אומרת אם יישאר ככה זה הצלחה?
אני לא יודע.
רק ארבע קבוצות עם חמישה זרים, היתר הם פחות, מה אתה רוצה?
אז תקבל את הזרים כמתאזרחים, מה בעיה?
מה, זה משהו אחר.
כן, אבל תשמע, יוני, האמת, אני חייב להגיד, אנחנו נוכל לבחון את זה כהצלחה או כישלון, בוא נגיד ככה, אם ארבע עולות לחצי גמר הפלייאוף יהיו ארבע קבוצות עם חמש זרים, והן יהיו הרבה יותר טובות מכל האחרות, אז נוכל
להציע
מה שהתרענו מלכתחילה, שברגע שלקבוצה אחת יש זר יותר מהקבוצה היריבה שלה, זה נותן
להתקח, הרלה, תיקח פשוט מצב שגרתי בספורט. שזר אחד פצוע מתוך הארבעה, אז אתה עולה עם שלושה, ולעומת ארבע קבוצות, שיש להם עוד זרים בסגל, לדוגמה, אתה מבין?
לא לדבר בכלל, כן, שלא לדבר בכלל על מכבי תל אביב, הפועל ירושלים, הפועל תל אביב, שמעבר לחמישה זרים, יש להם עוד זרים שהם משאירות בחוץ, שהם מחתימות אותם, כי הם צריכות רוטציה שיותר גבוהה של זרים באירופה, אז אם אחד פצוע, יש לך עוד שלושה להביא כבקאפ, שזה פה הפועל חולון תהיה עם ארבעה זרים, אבל מתכננת להביא זר חמישי, לא יודע אם להגדיר את דרור דרו קרופורד כבר כזר חמישי, או שיהיה מישהו אחר, אבל יהיה לה איזשהו שחקן שהיא תוכל לעשות איזה מיני רוטציה בין הזרים שלה. יהיו חמישה בסגל, אבל רק ארבעה יירשמו בטופס בליגה הישראלית.
כן. הבנתי. על הכיפק. הרלה, המון תודה, שנה טובה.
שנה טובה, חברים. חג שמח,
ביי ביי. חג שמח.
אופיר סער, וואלה, אהלן, ערב טוב.
ערב טוב.
אגב, מתאזרחים, גייב סגל, גבריאל סגל, נחת בישראל, וכבר נרשם בהפועל תל אביב כישראלי, האם הוא מחזיק בדרכון ישראלי?
כן, כי אתה צריך, מבחינת להפועל תל אביב, הם לקחו בחשבון שזה יכול לקחת עד שלושה שבועות, ומבחינתם הוא גם היה אמור להירשם כזר, אם צריך, אבל... נשיא בית הדין העליון, אמנון סשנוב, אישר להם. הם השבוע כעסו עליו בעיקר בנוגע
לשיבור
שעודים בדרבי, אז כנראה ש...
זה הפיצול.
בנושא של גייב סגל הוא עזר להם,
אבל יהדותו,
הוא נרשם
כישראלי בהתאחדות, זה לא מעניין אותי, במרשם האוכלוסין, ברשות האוכלוסין, סליחה. ברשות האוכלוסין, הוא גם רשום כיהודי, אזרח ישראלי, עולה חדש?
אבל תהיה לו תעודת זהות, הוא עדיין לא, עוד אין לו תעודת זהות. אם הייתה לו תעודת זהות, אולי לא היו צריכים את האישור של אמנון סשנוב.
אז זה מה שאני שואל, אתה מבין, עם כל
ה... הוא יהודי, מה?
איך אתה יודע שהוא יהודי?
הוא מצהיר שהוא יהודי.
הוא מצהיר. נו, מה זה הוא מצהיר?
בסדר, מה, כולם רמאים ושקרנים, אנשים...
עד שלא הוכיחו אחרת.
רוצים להיות יהודי, וכל כך כבוד להיות יהודי בעולם.
תקשיב, עד שלא הוכיחו אחרת. אמרתי לך כבר, בכדורסל, אתה לא יכול להירשם כישראלי, אם אין לך תעודת זהות ודרכון ישראלי.
וראיתי כמה נרשמו כישראלים, שהם אפילו לא היו קרובים להיות ישראלים.
גם שהיה עם שורנו ומכבי חיפה, כבר יש תקדימים, אז בית הדין העליון לא יכול להגיד...
זה תקדימים של סרשנוב, זה לא תקדימים של המדינה. המדינה היא מעל העמותה, אתה יודע, שנקראת ההתאחדות לכדורגל, זה בסך הכל עמותונת, אוקיי? יש פה גם חוקי מדינה קצת, לרשום מישהו כאזרח, כל עוד הוא לא אזרח, הוא רק נחת.
נכון, נכון, אני חושב שכל הקטע של להביא יהודים ומהר ולהכניס ולרשום, זה מתחיל להיות קצת... זה לא נראה טוב, זה לא נראה טוב.
אם הוא יהודי, אז הוא עושה עלייה, אני לא מבין, מה לא נראה שזה ספורט?
יוני, אבל נהיה, זה משהו, אני לא יודע...
הנה, הוא בא לארץ, לא?
בא לארץ, זה עושה עלייה.
לא יודע, ככה זה נראה לי.
ככה זה נראה לך, אבל יש חוקים.
כן, אולי הוא יקבל את סל הקליטה, אל תדאג.
לא, סל קליטה מגיע לו כעולה חדש.
נו, בסדר, אז אם הוא עושה עלייה, אז...
אבל אין אם! פה זה דברים צריכים להביא.
אתה אומר, מגיע לו סל קליטה, אז עשה עלייה.
אין לי כוח אליך. טוב, בואו נתקדם, מה עוד קורה שם?
העובדה שהוא נרשם כישראלי, תגרום להפועל תל אביב לצרף עוד זר ברגע האחרון. בסך הכל הפועל תל אביב ניצחה מחזור האחרון את מכבי נתניה, יש לה משחק הקרוב בטרנר, לא משחק קל בכלל.
אני חושב שבבאר שבע חוששים יותר מהפועל תל אביב.
לא פחות חוששים, אני חושב, מבחינת לחץ, הלחץ הגדול בבאר שבע.
בדיוק, כי הלחץ עליהם, זה גם משחק שלהם, וגם הפועל תל אביב נראית לא רע. והפועל תל אביב יכולה לבוא ולנצל את הדבר הזה.
ובדרך כלל המשחקים בין הקבוצות בטרנר, משחקים טובים עם הרבה שערים.
נכון.
ואני מניח שאני שוב, הפועל תל אביב עדיין, יש לה המון שחקנים שהיא בונה עליהם את העונה הזאת, שרק התחילו להניע אחרי ש... כמו אלטמן, כמו אלן אושבולט, שלא היו, לא היו יותר כל הפגרה. כל הפגרה לא התאמנו, לא שיחקו משחקי אימון, וגם חוזר רודריגז שממש הגיע לפה אחרי כמעט שנה שלא שיחק, אז גם בהדרגה נכנס לעניינים, ייקח לה קצת זמן שכל הדבר הזה יתחבר, אבל פועל תל אביב מכוונת לפלייאוף עליון, ועדיין, אני שוב, אני מניח שעד סוף החלון תצרף עוד שחקן אחד, אפילו מגן ימני שייתן תחרות לאלון הזוגי, הם רצו את זוהר זסנו, כרגע, כל עוד הוא לא חותם באשדוד, אין שום פעולה שמתבצעת בזוהר זסנו בדרך החוצה מאשדוד,
אתה יודע,
את ירושלים רוצה אותו,
אתמול, אבל... אתמול שמעתי את מנהל איצטדיון בלומפילד, די בחרדות מהדרבי במחזור הבא, לא במחזור הנוכחי, במחזור הבא, אוקיי? מבחינת ערכות הגורמים שאמורים, אמונים על הבטחת הציבור, מה יעשו במנהלת של המוצר אני יודע.
תשמע רון, אני חייב להגיד לך משהו.
ארז יכתוב מכתב.
פספסים פה משהו.
כן, מה?
פספסים פה משהו.
מה?
אנחנו מדברים על עונש שניתן לארבע, חמש.
אני לא מדבר על עונש, אני מדבר פה על בטיחות. עונש זה אחרי זה.
בוא נראה איך הדברים התגלגלו. ניתן עונש על שערים 4-5.
כן.
אחרי זה, באו הקבוצות ואמרו, אנחנו נותנים לאוהדים האלה כרטיסים בחינם, ליציא אחר, ליציא יותר מרכזי, לשער שמונה, זה כבר העונש נראה מביך. ועכשיו, בגלל שהקהל עובר ליציא המרכזי, אז הוא קרוב לקהל יריב, ואז יש בעיה בטיחותית. וכן, יש בעיה בטיחותית.
בואי, מה זה, העונש הזה לסגור יציא הזה, הרי בדיחה, מראש זה בדיחה.
לא, כי אותו קהל עובר ליציא יותר מרכזי, יוני.
בדיוק, אתה רק מקטין את קיבולת האצטדיון, וגורם ליותר ביקוש לכרטיסים, ואותו קהל המשוגע הזה, המטורפים האלה, החבר'ה הפנאטים האלה, הם יעברו למקום אחר, כי הם לא יוותרו על משחק, ובצדק.
הם מקבלים כרטיס לשער 8, ליציא יותר מרכזי, יוני, זה מה שמצחיק, אין לעונש הזה שום ערך, חוץ מלהקטין את הקיבולת. אתה מבין במשחק הזה, אז אני אומר, קודם כל העונש הזה, אם אתה סוגר יציאים וכל המנועים יכולים לקבל כרטיס ליציא אחר, לא יודע כמה זה רציני. לא יודע. שוב, צריך לעשות רפורמה באנישה, כי זה לא ילך. זה לא ילך, אנחנו רואים. ואם יקרה משהו בדרבי, אנחנו ראינו את מי שראה את התגובה של אמנון סטרשנוב להפועל תל אביב, אז הוא רשם שמנסים להחזיר את הקהל 4-5 תחת סיבה בטיחותית במרכאות. ואם יקרה משהו, פתאום הם יחזרו לבטיחותית במרכאות, ואני חושב שזה כן יכול לקרות משהו, כי יש פה קיצוניים משני הצדדים שבאמת לא רואים בעיניים. לא רואים בעיניים, וזה למי יש יותר גדול, וזה...
אבל זה לא מעניין
אותם. אולי באמת נגיע פה פעם אחת לאסון הזה.
תקשיב, הקביעות שלהם, ההחלטות שלהם, שכל הגורמים האלה, מי נעלת, משטרה, התאחדות, בתי הדין זה כלום, בתי הדין באים, אתה יודע, בסוף. מה שנקרא, הם כמו זקה בשבילי. הם באים בסוף, אנישה, קח 60,000, סגור יציע, כל מיני שטויות כאלה. מי נותן פה את האחריות? תקשיב, יכולים להיות פה, מצד שתי הקבוצות, כן? שלושה מתחים קל, זה כבר היה. אוקיי? עכשיו, אם המנהלת של המוצר, הפרטיה הזו, אתה הבין, וההתאחדות, שזה אותו דבר והיינוח, מודיעות לפני המשחק, אוקיי? מה שנקרא לקראת, בתום המחזור הנוכחי, רבותיי, אוהדי מכבי תל אביב, הפועל תל אביב, או הפועל מארחת, אז קודם הפועל, עניינים, בלגן, מקרה של השלכת אבוקה, אוקיי? סוגר את המשחק, זו הנחיה למשקיף ולשופט, והמשטרה צריכה להיערך בהתאם, נותנים לה שבוע מראש. הבנת אותי? זו הערכות למנוע אסון.
אני מסכים איתך.
אתה הבין? מה שעושים עכשיו... הקשקשת וכאלה, ואני בטוח שהפתק של...
אני חושב שאתה צודק
הפעם. הפתק של ארז כלפון כבר מוכן למקרה שיהיה שם משהו. אתה מבין, נעניש בחומרה, נזה,
נכון לעכשיו, נכון, צריך להבין.
כל הבבלת הזה.
אם אוהדי הפועל תל אביב ישבו בשמונה, אמור להיות גם אזור חציצה בשמונה וגם שער 10. זאת אומרת, יש...
אני רוצה שיבוא...
המשטרה תדרוש כמה שיותר.
אז אני אומר, יש...
המשטרה תדרוש כמה שיותר. יש מפקד... לכיוון שער 7, ואתה עודם מכבי תל אביב לכיוון שער 11.
אסור לתת למשטרה להגיע אותו מצב שמתנהגים בפרטיה כמו באסון מירון. ואז הם אומרים, זה לא אנחנו, זה השליטים. מי זה השליטים פה? ההתאחדות והמנהלת? שיבוא מפקד הכוח, קצין בדרגת סגן ניצב ומעלה, ויגיד, רבותיי, פה יש חציצה, פה היא נגמרת, אוקיי? הוא קובע, הוא אחראי. מבחינתי נכון. שיגיע ממז.
חד משמעית.
מה זה הקטע הזה? מה זה העניינים האלה? מה, אתה סומך על קלייזמרים בהתאחדות במנהלת? לא ברצינות. הבטחה זה מקצוע. שיבוא קצין משטרה בכיר ויחליט.
והקהלים, הרי יש, אנחנו הקהלים כל כך כועסים על בית הדין, ואני לא אתפלא אם ירצו לזרוק איזה אבוקה ליציאה של מכבי תל אביב, רק להראות להם הנה.
ואם יזרקו ממכבי להפועל והפועל למכבי, ובסוף
ידלקי אלה. אגב, זה הסיבה שלא נתנו למכבי תל אביב את שער 13, כי פחדו שאם יהיו צמודים לו, אתה חושב
להציע
הכבוד,
ואז יהיה בלגן. אני מבטיח לך שתהיה אותה התנהלות תקשורתית וסטרטגית, וכל השטויות האלה, כמו של אגם הדרק. אתה מבין מה שאמר רוחנה ביותו שר משטרה. אחריות אינה פירושה אשמה. הבנת? 45 גופות, אחריות אינה פירושה אשמה. אם אתה סומך על הטיפוסים האלה, מי שאמא סומכת על הטיפוסים האלה, שולחת את הילדים שלה, היא לא בריאה, היא צריכה אבחון.
לא, באמת, אנחנו מסתכלים על, על מה שהולך להיות, וזה באמת, זה באמת נפיץ. אני אף הורה לא היה רוצה לשלוח את הילד נכון. בשער 8 או 11, במשחק מהסוג הזה. זה באמת, שוב, אגב, גם בין 11 ל-13, אוהדי הפועל תל אביב, אם יגמרו את כל הכרטיסים ליציעים שלהם, אז גם שער 13 יפתח לאוהדי הפועל תל אביב, הוא יהיה בסמיכות לשער 11. יעשו שם הפרדה, אבל אם יתחיל משהו, אף מאבטח לא יכול לעצור את זה.
זה לא מאבטח, זה סדרן, ובדרך כלל הוא בן 70, אני מקווה שהוא לא ייפגע. על הכיפק, מה אני אגיד לך, אופיר, שנה טובה,
שיהיו בשורות טובות. נראה לי שבשבוע שאחרי יהיה לנו הרבה על מה לדבר.
ברור, בחייך.
רק שלא יהיה פגיעות בנפש.
רק לא זה. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, אותו בין. חזרנו, חן שניידרמן, יושב ראש מכבי עירוני רמת גן בכדורסל, אהלן, ערב טוב.
אהלן, ערב מצוין.
רק בגלל אחותך, אנחנו באמת מתייחסים אליך בעדינות הנדרשת.
אם זה לא היה אמיתי, זה היה מצחיק.
לא, זה אמיתי. אני יודע. הרי אתה יודע שזה אמיתי.
ברור.
תגיד, איך בכלל אורדון מגיע למצב שהוא עובר מהפועל למכבי?
קודם כל, אני גדלתי במכבי רמת גן. אני שיחקתי במכבי רמת גן, חנכתי עד סוף גיל נוער. אני לא הייתי אוהד הפועל רמת גן, או גדלתי על ברכי המכתש וכדומה. אני הייתי בהפועל רמת גן בזמנו כאהבתי ספורט, כי רציתי לעזור לתרום מהידע והיכולת שלי לכדורסל שאני כל כך אוהב, באיזשהו שלב פחות התחבר וביחד.
בקיצור, אתה לא ראית פה לרמת גן, לא היית אף פעם.
נכון.
אז מה אתה רוצה, קופמן? לא הבנתי, זה אפילו לא עריקה.
הוא יודע, הוא יודע. תגיד, חן, במסיבת העיתונאים שלכם, שחלק ממנה צפיתי בו, ראש העירייה כרמל שאמה דיבר על הקמת אולם, סוף כל סוף, בעיר הזו שתהיה אולם בגבעתיים, אין גם חושה, בסביבות, ברמת אפל שם, בסביבות המרכז הרפואי שיבה. מתי, זאת אומרת, כמה עשורים נצטרך חכות לזה? זאת אומרת, אם אני לוקח את הרכבת הקלה, להכפיל את זה בשלוש שנים, בשלוש פעמים?
אתה יודע, אני תמיד שאומרים, מדברים איתי על זמנים, אני אומר שגם נדבג 2000 היה מוכן פשוט ב-2005. אבל הוא התחייב פניי שזה עניין של 3 שנים, יש כבר קרקע שהוקצה לכך. אני מעריך, בוא נגיד, אם נוסיף לזה קצת מע"מ, אז זה יהיה אולי 3 וקצת, 3.5, 4 שנים, אבל זה המטרה, זה הכיוון.
התושבים לא רוצים להתנגד, כי התושבים בגבעתיים התנגדו אפילו לאולם כדוריד כדורסל בחברת חשמל, שיקול חברת חשמל.
עד כמה שאני יודע, זה אמור להיות אזור שמיועד גם לבנות שם איזשהו קאנטרי, וגם אולם כדורסל, וגם
סוג של
עוד איזשהו מרכז, כן. וזה אמור להיות ממש על תחנת הרכבת הקלה שאמורה עד אז לצאת מלי הקו הסגול, אם אני לא טועה. זה אמור להיות מתחם, יש שם הרבה, אם אתה מכיר את האזור שם שחצה בין רמת אפעל, הרצל השומר
וליהוד,
שם אזור מאוד גדול.
מה הפוטנציאל האוהדים? מדברים על אולם, אכסניה, כמה הפוטנציאל שלכם?
לא, יש להם אולם קטנצ'יק.
כן, אבל השאלה אם הוא קטנצ'יק לפוטנציאל, אולי זה מספיק.
תקשיב, לנו יש היום אולם של 1,200 אוהדים, ואני מעריך שהוא יהיה מלא במלואו, או ב-90% ממנו כבר במשחקים הראשונים. הפוטנציאל שלנו, לדעתי, שנתיים, שלוש מהיום, זה להכפיל את זה. אבל אתה לא יכול, אם אתה כבר בונה דבר כזה, אתה לא יכול לבנות טלאי על טלאי על טלאי.
לא, אתה צריך לבנות 5,000 ישר.
נכון, 5,000 שיהיה מתאים גם כשתגיע לאירופה, שיהיה מתאים גם כדי לגדול ולצמוח לתוכו.
לגמרי,
אתה צודק.
לפני שאתה מגיע לאירופה, אתה צריך לשרוד בליגה. השנה יש שתי יורדות. בעונה
הקרובה יש
שתי. יורדת אחת, אבל העונה אחרי זה, אתה יודע.
נכון.
אנחנו מכירים את המסחרה. התחזקתם, זאת אומרת, חיזקתם באמת בזרים עם ניסיון בליגה. מה עם הישראלים?
קודם כל הבאנו שני ישראלים שכבר רצים הרבה שנים בליגה, אדם אריאל וקארם אשור, ששניהם התנוננו מהניסיון שלהם ומהיכולות שלהם ומהשקט. חיפשנו אנשים, שחקנים, שמאוד ספציפיים למה שאנחנו רוצים, שיתנו הגנה, שיתנו צירוף, שיתנו לב, שיתנו את הערך המוסף מעבר לדברים, עוד נקודה פה, עוד נקודה שם. אני חושב שיש לנו תרכיב טוב, יש לנו שני חבר'ה, שניים, שלושה חבר'ה צעירים, שאני מאמין שיעשו השנה פריצה, ושישמעו עליהם וידברו עליהם, ויחד עם הזרים, אנחנו נהיה קבוצה טובה כבר השנה. ואנחנו מכוונים לפלייאוף, ואני לא מדבר על אישור.
מכוונים לאן? רגע, לא שמעתי.
מכוונים לפלייאוף העליון. זו המטרה שלנו.
כן. לא, המטרות זה טוב. חן, שמוליק ברנר ממשיך כמאמן, הוא לא אימן בליגת העל.
שמוליק אימן בליגת העל, הוא היה גם עוזר מאמן כמה שנים במכבי ראשון, וגם בשנה שעברה בליגת העל, ואחר כך הוא אימן, הוא החליף את צביקה, הוא החליף את צ'יבה כדעתי, ואחר כך צביקה החליף אותו, ואת היה לו איזה שתי אפיזודות האלה, עשה שם דווקא דברים מאוד יפים. שמוליק מאמן משכמו ומעלה, הוא בן אדם, הוא אדם עם הרבה ידע ויכולת בכדורסל, הוא לידר, הוא מנהיג, הוא מצליח לדחוף שחקנים אחריו. אם יש נקודה שאני הכי שקט בה במכבי רמת גן, זה עמדת המאמן.
מה יש לכם בגביע ווינר?
מחר הרצליה בחוץ.
הרצליה בחוץ, אתה רואה בזה מבחן יכולת?
ניסוי כלים ראשון.
זה ניסוי כלים ראשון, שהוא רשמי. אנחנו כנראה גם נופיע רק עם שלושה זרים, כי תקוטו סוחב איזושהי פציעה קלה. לעומת זאת הרצליה עם חמישה זרים, אבל אני חושב שזה מבחן אופי ראשון, לראות איפה אנחנו, ולשים לנו את המראה מול הפנים.
אתה שלם עם העניין הזה של הארבעה-חמישה זרים?
לא, הוא הולך עם ארבעה.
כן, אני שואל אם הוא שלם עם זה, הוא רוצה להגיע לפלייאוף.
הוא לא יכול בלי זה, הוא צריך את הכסף של השר.
אתה רוצה לתת לו לענות, או שאתה רוצה להני רעיין אותך?
זה אותו דבר, אני יכול לענות גם בזה.
אוקיי.
מה זה שלם עם זה? זה מה שהוצב בפנינו, 4 או 5, יש גאפ של 3.5 מיליון שקל בערך, בין 4 זרים ל-5 זרים. תבחרו מה אתם רוצים לעשות, אוקיי? או סליחה, יש את פרש של... של התחלה של 2.5 מיליון בערך, לא 3.5. ואנחנו בחרנו את הדרך שלנו, אנחנו חושבים שאפשר לעשות דברים מאוד יפים גם עם 4 זרים. אני חושב שרוב הליגה הולכת ותלך לכיוון הזה.
אבל אתה מסכים איתי שזו ליגה לא שוויונית.
נכון, אבל היא הייתה גם שנה שעברה, היא לא הייתה שוויונית.
היא לא הייתה, היא לא שוויונית כבר שנים, אבל עכשיו עם כמות הזרים, אתה יודע, זה בכלל... עושה את זה, אתה יודע, בדיחה עצובה.
אני חושב, אני דווקא חושב שנוציא רגע באמת את שלושת הגדולות, ואני לא חושב שהפער שלהם עלינו זה בגלל שיש להם עוד זר או פחות זר. אני חושב שזה בגלל שיש להם תקציבים מטורפים שלא חלמנו עליהם. הכספים האלה מביאים להם לא רק את הזרים הטובים בסכומים גבוהים, מביאים להם את הישראלים הכי טובים שיש בשוק. פה נוצר הפער. הפער הוא לא בגלל שיש להם 5 זרים ולנו 4 זרים, על זה אני מאמין שאנחנו נוכל לחפות או לצמצם, אלא הישראלים, שהישראלים מובילים באמת והבחירים נמצאים בשלושת הקבוצות הגדולות, זה הפער האמיתי שלהם מהקבוצות האחרות.
טוב, חן, קודם כל שנה טובה, בשורות טובות, ואני מאחל לך שתצליח.
שנה טובה וחג שמח לכולם.
ותגיד לנירה שהתנהגנו באמת, אתה יודע, יפה. תהיה לי בריא וחזק.
תודה רבה.
ביי. עמית נאור, טניס, אהלן.
ערב טוב, ערב טוב, רון.
חזרת לקטרי לפקה?
בוודאי, יש דייביס, יש בי הדייביס.
כן, כן, ברור. בוא נדבר על מה שקוראים עם הרומניה סימונה הלפ, בגיל 31, היא נתפסת עם תרופה שלא בדיוק עומדת בקריטריונים של סוכנות הסמים הבינלאומית. ייתכן שזה סוף הדרך.
זה כנראה סוף הדרך. והם הרשו לעצמם להקריב אותה מה שנקרא, כי היא לא איזה אלופה גדולה שהייתה, נכון שהייתה מספר אחת בעולם, והיא זכתה בגרנד סלאמים, אבל היא לא בדיוק, אתה יודע, איזה שחקנית שאי אפשר לוותר עליה בסבב. היא גם ממילה כבר כזה חצי שנה בחוץ, בגיל 31, גם אם הייתה מקבלת שנתיים, זה כנראה סוף הקריירה. ובסדר, אתה יודע, תשכח ותהיה עוד אחת. בסדר, אפשר להמשיך הלאה, לא, יש דור חדש. כן. גם ככה, דרך אגב, היא לא הייתה שווה יותר מאשר טופ חמש, היא לא שווה טופ חמש כיום בגילה וביכולת שלה.
הבנתי, בוא נדבר על נובק אחרי ה-US Open. אני שומע באמת פניסי עבר ומומחויים שאומרים שהוא יכול להגיע גם ל-30. עוד 6.
כן, אבל עדיין...
כן, עמית.
לא, אני רוצה לשמוע את המומחה.
אני לא מומחוי. אני שואל אותך, אתה מומחוי.
הבנתי. תראה, הוא לא מחפש 30. הוא רצה פער שאי אפשר למחוק אותו מרוג'ר ומרפה. רפה עושה קולות שהוא יחזור לקראת אליפות אוסטרליה. לא מאמין שזה יעזור. אולי זה רולאן גארוס יכול להיות אטרקטיבי ותחרותי. אני לא מאמין שיותר מזה. ובאמת נובק ישמח לעוד אחד, ואם אפשר גם עוד שניים, לא צריך יותר מזה. יש לו מטרה אחרת, תתפלב, בגללה גם הוא מגיע לתל אביב דרך אגב. השיא היחיד שהוא לא מחזיק בו רון, זה כלל התחרויות. הוא עומד עם 96, פדר עם 103, וקונורס עם 110. אז זה החצ'קון היחיד שמציק לו, מה שנקרא בקריירה.
אבל הוא שובר אותו בקל, את השיא הזה.
לא.
זה קל.
15 תחרויות בשנתיים, הוא גומר את זה.
לא, זה קשה. זה תעשו בכושר סי בשביל לזכות בשבע בשנה, 7-8, זה קשה מאוד. הוא בשנה טובה עושה 5-6, וגם זה בשנה טובה. ולכן הוא יצטרך לסך גם כמה מתחות הקטנות יותר. הרי גם במאסטרס 1000 כבר הוא עבר אותם, ואי אפשר להשיג אותו במאסטרס 1000. אז לכן, דווקא אני לא אתפלא אם אנחנו רואים, אני רואה אותו משחק איזה 4-5 בשנה, שזה דווקא הקטנות יותר, כן. שיש לו שם גם סיבוב חינם, מה שנקרא קומדורג, אז הרבה יותר קל, 4 משחקים, ואתה ראית בתל אביב פה, הוא בא ודילג לתואר.
כי כסף
לתואר.
פה פחות מעניין אותו, אתה אומר.
תגיד לי, יש לנו...
דרך אגב, עוד משהו שהוא עשה, תשים לב, הוא נסע לחגיגות יחד עם נבחרת הכדורסל בסרביה, והוא נוסע לגביע דייביס השבוע.
כן.
זאת אומרת שהוא, מה שנקרא, מכוון לכיוון הפוליטיקה בסרביה.
אני חושב שגם לי באמת להיות שם הוא יכול, מה שיש רק אף פשע לא ממליץ לו. אבל תגיד לי דבר אחר, עמית, יש לנו דייביס השבוע מול יפן, אין את נישיקורי, אבל יש שם מספיק חבר'ה, אני זוכר אותה ניצחון הקודם ביפן.
הם באו למזלנו, רון, למזלנו, ה-1-2, אולי אפילו 3 הראשונים שלהם לא הגיעו, לא יודע מה הסיבות, ה-1-2 בטוח לא הגיעו, עדיין נבחרת טובה, כי יש להם המון המון כישרונות, בבית משחק שקול לחלוטין, יש לנו בעיה של לשם, לא יודע אם זה אגיד לי, בכושר משחק, או בכושר רפואי, אבל לשם לא בכושר, ולא ידוע עד כמה הוא ישותף, אם בכלל במפגש הזה, איש היוליאל דווקא מגיע בכושר מצוין, וגם צוקרמן לא רע בכלל, היה להם אורח את קרצב השבוע, שביקר בארץ להתאמן איתם, אז יהיה משחק שקול, יהיה משחק שקול, אני מאמין שבאמת עם הביתיות, מגרש ביתי, יהיה פה משחק מאוד מאוד שקול, שיכול ליפול על המשחק האחרון.
עמית.
בוא נחזיק אצבעות. רון, דרך אגב, רק מילה אחרונה, תודה לכולכם על כל השנה הזאת, שתהיה שנה טובה.
שנה טובה לך, בשורות טובות
ובריאות. ואני מבין שהשי לחג מהתחנה בדרך, נכון?
שמה?
השי לחג מהתחנה בדרך.
כן. בטח.
אוקיי.
בתנאי שתהיה בארץ לקבל אותו.
כן, זה יבוא עם שליח רק אליך.
יופי, תודה,
תהיה לנו בריא וחזק.
תודה.
אנחנו יוצאים עכשיו דיווחי תנועה עם מיכל קדוש, או אוטוטו בן. חזרנו, עידו גור, ערוץ הספורט, אהלן, ערב טוב.
ערב מצוין, מעניינים
חבר. קודם כל, בוא דבר איתנו על ה-NBA, אושר חוק בכל הקשור לניהול לעומסים, עם הטלת כנסות על קבוצות, עם שניים מכוכביהן, ינוחו באותו משחק.
כן, אבל יש פה עניין אחד שלא ציינת, שאנשים ככה מפספסים את זה בחוק החדש הזה של ה-NBA, שהוא חל אך ורק על משחקים שהם שודרים מחוף לחוף בארצות הברית, ברשתות ESPN, TNT, ABC.
למה זה?
קודם כל הם נוסעים למנוע את ההיעדרות של כוכבים, כי הם יודעים שהרבה מאוד אנשים מגיעים למשחקים בשביל לראות את הכוכבים האלה משחקים, הם הפרצופים של הליגה, הם הכלי השיווקי של הליגה, ואז, ואתה יודע, אני עוד מוציא קבוצות מהארץ לארצות הברית, עכשיו שאני לוקח אנשים לראות את סטף קרי, גם מי זה קרה, כן? סטף קרי, פעמיים שנסענו לראות אותו, לא שיחק. עכשיו, הוא לא שיחק בגלל מנוחה, הוא שיחק בגלל פציעה. אבל יש מקרים, נגיד, נורלינד בשנה שעברה, שני המשחקים של הנגד גולדן סטייט, סטיב קר החליט להושיב את כל הכוכבים בחוץ, את סטף ואת קלי, בשני המשחקים ששיחקו בנורלינד. זה יוצר קצת חוסר שוויון, ומחזק עוד יותר את הקבוצות הגדולות, כי בשווקים הקטנים, קבוצות כמו ניורלינס בדרך כלל, היא עכשיו ספציפית יש לה את זן, בשנים האחרונות היא קיבלה יותר חשיפה, אבל יש קבוצות כמו אינדיאנה פייסרס נגיד, זאת קבוצה שבה, או וושינגטון וויזרדס, הן בחיים לא יגיעו לשידור מחוף לחוף, הן לא מעניינות אף אחד מספיק. עכשיו, נוצר מצב שיש הרבה מאוד משחקים שהם back to back, יום אחרי יום, ונניח שוושינגטון תהיה התחנה הראשונה, ונגיד סתם, הלייקרס משחקים נגד וושינגטון, ולמחרת משחקים נגד בוסטון. אוקיי? אז המשחק נגד בוסטון הוא בשידור ישיר מחוף לחוף, ואם הם יושיבו שם שחקנים, הם יקבלו כנסות גבוהים. אז הם ישירו אותם בחוץ נגד הקבוצות הקטנות יותר, ואז השווקים האלה ייפגעו עוד יותר. אני מסתכל על זה כעל עוולה מסוימת, לא כעל תיקון.
בוא נדבר על קווין פורטר ג'וניור, שבאמת השתגע, לא אין לי מילה אחרת.
הוא היה משוגע עוד לפני, אבל הדיווח...
כן, אבל הפעם יש גם קורבנות לשיגעון. ופירק את בת הזוג שלו, תוך כדי שהיא בכלל ישנה. אני מבין שהליגה תעשה את מה שהיא צריכה.
הליגה במקרים האלה תמיד מחכה עד שימצאו את ההליכים המשפטיים, לפני זה לא מגיבה. אבל לפי איך שזה נשמע, קווין פורטר ג'וניור לא ישחק בשנה הקרובה לכל הפחות, למרות שאני מחזיר אותך שנתיים אחורה בקיץ, מיילס ברידג'ס, היכה את אשתו עד זוב דם, כל הדבר הזה קרה מול שני הילדים שלהם, כל התמונות יצאו לרשתות וכולנו בטוחים שהבן אדם יישב בכלא, איכשהו יצא מזה בלי כלא, עם עבודות שירות, הוא לא הודע באשמה, וקיבל השעיה לאחר מכן מה-NBA ל-30 משחקים, והשנה הוא חוזר לשחק את השעיה שלו, הוא ריצה כבר בעונה שעברה.
נו, אתה מבין? והיושב ראש ההתאחדות הספרדי נותן נשיקה, מעיפים אותו ושותים לו את הדם ב...
לא, רגע, זה עניין אחר לגמרי,
זה אלימות.
לא, אבל כאן אתה מדבר על עניינים משפטיים, תיקים משטרתיים וכו', פה זה עניינים של מוסר, ואתה יודע, שאלה של התנהלות נכונה במרחב ציבורי, ברור שרובי אלס עשה דבר שאסור לעשות, אבל
הוא לא יהיה, אבל פה ב-NBA סלחנים.
זה לא עניין של סלחנים, הליגה עצמה בסופו של דבר מתכתבת עם ההחלטות המשפטיות, אם הוא לא נמצא אשם במעשה הזה, ואולי קיבל עבודות שירות וזה, אז היא נתנה את העונש של אחרי זה. הליגה יש את הרבה שחקנים על מקרים של אלימות משפחתית, אני לא חושב שקווין פורטר ג'ונר סיים את הקריירה שלו ב-NBA רק בגלל העניין הזה, הבעיה עם קווין פורטר ג'ונר שעוד לפני זה, הוא היה שחקן קצת פרוע, בן אדם לא שגרתי, הוא נבחר בדראפט בשלב מאוחר של סוף הסיבוב הראשון, בגלל הבעיות האלה, כל הקבוצות היו מודעות לזה, קליבלין לקחה אותו, דברו עם לירון פנן, תשאלו אותה מה היא חושבת על קווין פורטר ג'ונר, היא עבדה איתו, הוא היה תחת חסותה לתקופה מסוימת, קליבלין ויתרה בסופו של דבר עליו, שלחה אותו בטרייד ליוסטון, וביוסטון הייתה תחושה שמשהו השתנה ומשהו השתפר, אבל כשזה הולך למקרים של אלימות משפחתית, אלה דברים שאנחנו אף פעם לא יודעים ולא יכולים לראות, כל המקרי העבר שלו הם מקרים של נשיאת נשק, קטטות בברים, דברים מהסוג הזה על גבול העבריין. כאן זה כבר מכה נשים, ועוד הדוח החריף הזה שפורסם היום באמת זעזע, לשמוע שהוא התחיל להקוט אותה תוך כדי שהיא ישנה, ודברים שהוא עשה עליו, והחניקות, ונורא והיום, והוא לא שחק השנה ב-NBA, אבל אתה יודע, גדלי, החברה גם צריכה לשקם אנשים מסוימים, ואנחנו חיים בעידן של תליינות, של מישהו אומר מילה לא נכונה ברשתות, זהו.
אני מסכים איתך.
חוק
אני...
ומבוטל.
אני גם מסכים איתך, לכן ציינתי את העניין של הספרדי.
עידו.
תליינות לשמה זה.
עידו, שנה טובה, בריאות.
חג שמח.
ביי, חג שמח. טוב.
שנה טובה, קוף.
גם, אני וגם אתה לא נהיה כאן מחר. בהזדמנות זו נאחל באמת בשמנו, בשם התוכנית, שנה טובה.
תודה, תודה, שנה טובה.
בשורות טובות ובריאות. לכולנו.